עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
ושלוש FM, שלום ובוקר טוב לכולן ולכולם. כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב עידו טבת, אחי עד לוק ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי לשידור הוא רן לודין. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם שולחים ושולחות לנו הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. אני לא אכפיר במילים, חם, יש כוס מים לידי, אני מקווה שלידכם. הקיץ כאן, לפחות המדוזות כבר לא פה, ויאללה. אני כבר אקדיש את השעתיים האלה לתת לכם מענה, ובואו נראה מה מעסיק אתכם הבוקר ואיך אני יכולה לעזור. אז נתחיל כבר עם שיחת הטלפון הראשונה. שלום. הלו. שלום, בוקר טוב.
ינון.
היי ינון.
ואני מתקשר בנוגע לבעיות שינה של בני בן השנה וארבע בערך.
אוקיי.
הוא אף פעם לא היה טוב בלישון.
הוא לא היה טוב בלישון?
לא, הוא מתעורר בממוצע כל שעה. עשינו ייעוץ שינה, זה עבד לזה כמה ימים, ואז הוא חזר לסורו.
זה,
אז רגע. הדרך היחידה שלנו...
כן, 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 תמשיך.
אני מקשיב.
הדרך היחידה שלכם, ינון?
לתת לו בקבוק, פעם זה החלב, עכשיו זה עבר למים, הוא שותה המון באמצע הלילה, וזה כבר גם לא מרגיע אותו כל כך. הוא בדרך כלל עובר למיטה שלנו סביבות 11-12 בלילה, וזה גם לא כל כך חוזר, הוא עדיין כאן אצלנו במיטה, ויותר מהרמת חיים הנמוכה שלנו, בעקבות חוסר שינה, אני כבר מתחיל לדאוג שהוא לא ישן מספיק.
נכון.
למשל, בלילה עכשיו הוא היה ער משלוש עד חמש וחצי, אז הוא הולך לישון בשמונה בערך, עד שהוא נרדם, שזה גם לוקח בסביבות השעה, והוא קם בשבע ורבע בערך. אז באוברול הוא לא ישן מספיק.
אוקיי, במשך היום יש לו כאלה, הוא נרדם נאמר לשעה וחצי, שעתיים, פעמיים ביום? פעם אחת ב-11, פעם אחת ב-4, יש את זה?
בגן, שעה וחצי. עכשיו חצי שעתיים.
הוא ישן שם.
כן.
והיא אומרת שאין בעיה, היא שמה אותו והוא נרדם.
80% מהמקרים.
תראה, במקרה כזה אנחנו שואלים את עצמנו שאלה אחת. האם יש לו משהו פיזיולוגי שמקשה עליו לישון? שמאיר אותו, שמפריע לו בתחושות, שלא נוח לו, שקר לו, שחם לו, שיש לו חלומות לא נעימים. זאת אומרת, האם יש משהו אחר, חיצוני, שגורם לו להתעורר? הולך לו לאיבוד המוצץ, והוא תלוי במוצץ, והוא מחפש אותו, ואז הוא לא מוצא אותו, כי הוא קטן. אז אין ברירה, הוא בוכה, הוא מביא אתכם כדי שתעזרו לו. או שזה עניין של איזשהו סוג של הרגל. עכשיו, אתה אומר, מתי שהוא, אתם כבר לא יכולים יותר ולוקחים אותו למיטתכם, מה זה הנקודה הזאת שאתם מחליטים שאתם לא יכולים יותר לקום וללכת ולוקחים אותו למיטה? מתי זה קורה? בשעה מסוימת בלילה? או איך זה עובד?
אחרי הסייקל הראשון, פעם אנחנו יותר היינו נחושים. אנחנו ממש היינו בלילות לבנים, ניסינו להשאיר אותו במיטה שלו. באמת, ויתרנו על השינה שלנו לגמרי, כדי לנסות להרגיל אותו לישון במיטה שלו.
אוקיי.
והיינו איתו וניסינו להרדים אותו בהתחלה, יש כל השיטות האלה לטפוח עליו.
כן.
לנסות להרגיע אותו. משם אפילו לקחנו אותו קצת עלינו, נרדם עלינו, הבנו אותו, קלט את זה ופשוט מסרב.
אוקיי, אוקיי. עכשיו,
כל פעם שאנחנו מוצאים איזה משהו, אז הוא כאילו, זה גם כבר אחרי זה קמים, זה גם כבר לא
עובד. זה גם כבר לא עובד. ואז אתם לוקחים אותו למיטה, נאמר, הוא נרדם ב-8, הסייקל הראשון שלו כבר מתי, ב-10-11 או ב-12-1?
בימים טובים הוא באמת מושך עד 11:30-12, בימים רעים זה גם עד 9:30-10, ואז הוא איכשהו מצליח להמשיך לישון אחר כך, ותמיד ב-11:30-12 בחודשים האחרונים זה כבר נגמר.
אוקיי, ואז אתם לוקחים אותו למיטה, אוקיי? הוא נשכב לידכם, ליד, בצד, מדברים, והוא נרדם?
אפילו לא, ישר הוא מבין שהוא אצלנו והוא ישר הולך לישון.
כן.
ואז זה יכול להיות שאחרי שעה הוא פשוט קם, ומתחיל את הרוטינה הזאת של צרכות. ובדרך כלל באזור השעה 3-4 הוא כבר יכול להישאר ממש שעתיים עצבני שהוא לא מצליח להירדם יותר.
ברור, מסכן רגע, כאילו הוא היה ער מ-11:30-12 עד 3?
לא, הוא מצליח לישון עד 3, אבל מ-3 עד סביבות 6 כבר זה מתחיל לאבד את הכיוון.
תראה.
לפעמים זה הולך מהר, לפעמים זה הולך באמת 2:30, הלילה זה 2:30.
יאללה, קודם כל זה קשה. אתה צודק, שני הדברים האלה, אחד, זה כל כך כל כך קשה להורים, ושתיים, באמת הילד צריך לישון 10 שעות רצוף. 10 שעות רצוף. מה שקורה זה, הרי לכולנו יש מחזורי שינה. וכשהוא גומר מחזור שינה, הוא מתעורר. יש שם משהו שמקשה עליו להירדם מחדש. ולכן אני שואל את עצמי, האם זה איזשהו סוג של התניה במגע, במוצץ, במוזיקה, בצליל של ההורים, בנשימות של ההורים, בהרגלים, בלהיות על הידיים, בדופק, בלהיות עם ההורים, האם זה זה? או זה איזשהו קושי אמיתי של הילד, שמשהו במחזור השינה, ברמת המלטונין, בכל מיני דברים כאלה, מאוד מאוד מקשים עליו. עשיתם איזה שהם בדיקות רפואיות? התייעצתם פעם עם הרופא?
התינוק עשינו, בגלל שהוא היה בלידה, הוא היה קצת מיובש, בדיוק היום שעשינו סוכרת,
מה היה לו?
אמרתי את זה לרופא, היא לא התרשמה שיש איזה בעיה, היא אומרת פשוט שזה מתאים לטווח הגילאים. אני אציין שכן, ניסינו כל מה שאמרת, מוצץ, הוא תמיד היא מוצץ.
כן.
מגע, אני מתרשם שזה חלק מהעניין, שזה...
אבל זה העניין, אתה מבין, אז אם יש לו התניות, ויש לו התניות של מגע, של הגוף של ההורים, או של מוצץ, אז ברגע שהוא למשל במיטה של ההורים, ואנחנו צמודים ומרגישים, על פי ההיגיון הזה הוא אמור לישון כל הלילה. ואז הייתי אומרת לכם, אם מ-12:30 עד 6 הוא ישן, קחו אותו למיטה. כי אין כזה חוק שאומר לא לוקחים את התינוק למיטה של ההורים. קחו אם אתם רוצים. קחו אם זה מתאים לערכים. קחו אם זה מה שמאפשר גם לו וגם לכם לישון לילה שלם. אבל מתברר שזה גם לא מספיק.
נכון.
כי הוא עדיין מתעורר. לכן... לכן אני הייתי רוצה לעשות עוד כל מיני בדיקות, כל מיני אבחונים, מעבר לדברים האלה. אני הייתי רוצה ללכת אולי למישהי שתבדוק את הנושא של הוויסות החושי של הילד. אני כן אולי לבקש מהרופא להתעקש, לעשות איזושהי בדיקות דם, אני לא יודעת איך עושים את זה, אבל לבדוק רמות של מלטונין. אני הייתי רוצה לדעת, כי לפעמים הקטע הזה של ויסות חושי, יש משהו, זה מדובר ממש על החושים של הילד, ולכן אני יודעת שהרבה פעמים סמיכה מאוד כבדה עוזרת.
נכון.
ככה בום, זה שוכב על הילד וזה מאוד מרגיע אותו. כי אם יש איזושהי בעיה חושית, אז אנחנו צריכים לטפל בקטע החושי. אני שולחת אתכם לעשות כל מיני סוגים של בדיקות, ואם הרופאה אומרת לא, הכל רגיל, זה בסדר, זה מתאים לגיל, תחליף רופאה. יש שם משהו שמפריע לילד, יש שם משהו שגורם לו להתעורר, כי כל הדברים שאנחנו ברגיל מכירים אותם, כי אנחנו מכירים את התופעה הזו שילד מתעורר כל הזמן, הוא לא מצליח להירדם, אבל אז אני יכולה לחבר את זה למשהו למה כן מרגיע אותו, אבל במקרה הזה זה עדיין לא. עדיין משהו לא מאפשר לו לישון יותר משעתיים. וכן, אני הייתי יורדת וחוקרת את זה לעומק העניין. הייתי, תתחיל אתה בלשאול, בטלפון יש לך את ג'ימיני, או לשאול את הצ'אט, האם הוא מוקיר שמוציא את זה ממחקרים מדעיים, תבקש ממנו להוציא ממחקרים מדעיים. עכשיו, לא לקבל את זה כתורה בסיני, אבל להתחיל שם את החיפוש. הילד שלי לא מצליח לישון יותר משעתיים, ולא חשוב באיזה שעה של שעות היום, והיינו רוצים לדעת איזה סוגי בדיקות לעשות, כדי לנסות לראות מה לא מאפשר לו להיכנס למחזורי שינה נוספים. ממש, תתעמק. אז הוא ייתן לך כל מיני דברים, כל מה שאני מציעה, סביב הנושא של הצ'אט, זה לקבל ממנו מחשבות בדיקה נוספות. כי יש פה משהו שלא מאפשר לילד לישון. יש פה משהו שלא מאפשר לו להירדם מחדש אחרי מחזור שינה.
זו הבעיה. כן, כן. אנחנו חשבנו שזה קשור ליכולות, זאת אומרת...
תראה, זה הרבה פעמים קשור.
לא לסגל עצמו יכולת לחזור לישון.
בעיקר, זה נכון, אבל אתה מספק לו כל הזמן את ההתניות שלו. נקרא לזה רגע התניה, על גור כזה קטן, שהוא בן חצי שנה, שנה, מה שאנחנו רוצים זה ללמד אותו להירדם. ואז אנחנו רואים מה חסר לו. הוא זקוק למוצץ. כשאני הבנתי שהבת שלי הקטנה זקוקה למוצצים, היא הייתה, בגיל הזה של הבן שלך, היא הייתה הולכת לישון, כשעל כל אחת מהאצבעות שלה, הייתי שמה לה מוצץ. הרי יש להם טבעות כאלה. עכשיו, לא חשוב מתי בלילה, הילדה רצתה מוצץ, מצאה. כל המיטה שלה הייתה מפוזרת מוצצים. כי אמרתי לעצמי, אני לא רוצה לקום כדי לתת לה מוצץ. אם היא מתעוררת והיא זקוקה למוצץ, שהיא תמצא במיטתה. ואז עם הזמן, היא כבר, זה פחות ופחות, אוקיי? היא גדלה כבר, היא לא זקוקה לזה, היא מצליחה להירדם גם בלי זה. זאת אומרת, אנחנו מספקים לו את התניות שלו, וגם אם זה הגוף של אמא, אם הילד רוצה, נגיד, לא יודעת מה, שליטה, אם הילד מתקשה להירדם לבד, לצורך זה הוא זקוק לגוף של ההורים. הנה נתנו לו, הוא במיטה שלנו, ועדיין כשהוא מתעורר, הגוף שלי שם, ועדיין זה לא מאפשר לו להירדם. אתה מבין מה שאני אומרת? זאת אומרת, אנחנו מספקים לו את ההתניות שלו, כאלה שיאפשרו לו, וזה לא מספיק. ותהיה שם משהו כאילו חזק מזה. משהו שמקשה עליו להירדם, כשהוא מתעורר במחזורי שינה.
וזה
כן,
עם הבת שלי זה עבד.
כן, בדיוק.
עם הבת שלי זה כן
בדיוק. אצלו יש משהו שלא מאפשר לו. ובוא נבדוק מה זה. חישה, מלטונין, אוקיי, כל מיני דברים כאלה. בוא ננסה להבין. כי חייבים לעזור לו וגם חייבים לספק לכם שעות שינה. זה סיוט. אנשים שלא ישנים בלילה, אני לא צריכה להגיד לך, אתה יודע מה זה, אתה כבר בתוך זה שנה וחצי. וואו. זה קשה, זה קשה. אז זה מה שאני, אין לי כרגע רעיונות. אתה יודע מה, זה משהו שאני אפילו אתעסק עם הצ'אט ואני, או עם כל מיני מקומות אחרים, לנסות להבין מה קורה, מה יכול להיות שלא מאפשר לילד, אחרי שאנחנו מספקים לו את התנאים שהוא רוצה, כאילו איכשהו מתרגל לזה. ברגע שלקחתם אותו למיטה שלכם, אני סקרנית, היה לילה אחד, הלילה הראשון או השני, שהוא ישן כל הלילה?
היו, אני יכול לספור אותם על יד, כאילו.
פה ושם.
באמת איזה, הצליח איזה לפעמים 5-6 שעות.
ספורדית כזה.
אבל ממש...
כן, במקרה.
זה לא קורה, יש לילות טובים איזשהו מתעורר איזה פעמיים שלוש בטווח ה-12 שעות.
אוקיי, ואז בעצם...
והוא לא נשאר, והוא לא נשאר כאילו, והוא מצליח לחזור לישון מהר יחסית.
נדיר. עכשיו, ובעיקרון כשהוא מתעורר היום, גם במיטה שלכם והוא בוכה, מה, אנחנו משקיטים אותו עם בקבוק מים, עושים מילק או משהו?
כרגע שאני נותן לו מעט מים בבקבוק של תינוק.
אוקיי.
כי זה הדבר היחיד שמרגיע אותו, וזה כאילו בדרך כלל המענה הראשון.
ולפעמים זה עובד ולפעמים זה לא עובד.
בדיוק. יש לי איזה 10 בקבוקים לי.
כי זה לא, כי זה לא, כי זה לא זה. שוב, לו זה היה זה, הוא היה נרדם צ'יק שוב לשתיים, שלוש. אבל זה כבר גם לא זה, גם זה לא עובד. אני הייתי רוצה, ינון, שתעשה בדיקת עומק, לברר את הנושא החושי של הילד, את הנושא של ההורמונים של הילד, לרדת לעומק העניין, להיות יצירתיים. ואני אומרת לך שוב, ואם הרופאה או הרופא אומרים, לא, זה בסדר, זה רגיל, זה עגיל, לך לרופא אחר. זה לא בסדר. זה לא רגיל. הילד אמור לישון. יש שם משהו שעוד לא עלינו
זה
עליו?
זה הדבר שהכי מטריד אותי, כי
כן,
באמת,
כן. נכון,
לא, הוא לא אמור לישון 7 שעות בלילה.
הוא אמור לישון 10 שעות רצוף, לפחות. רצוף. הוא לא, הוא לא, הוא לא רעב, הוא לא, וגם אם הוא צמא, נגיד הוא צמא, נגיד יש בו משהו שמייבש אותו, שגורם לאיזשהו סוג של התייבשות, והיובש, בגלל הנשימות, מאיר אותו. אז איך שנתתי לו בקבוק, הוא אמור להירדם. אבל גם זה לא עובד עכשיו. אתה מבין? יש משהו שלא עלינו עליו, והוא לא יושב רק על הרגלים או על התניות. הוא יושב על דברים עמוקים יותר שלא גילינו, ואנחנו רוצים למצוא את זה כדי לעזור לקטנצ'יק. אז להיות יצירתיים, תחפש בפייסבוק קבוצות של 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 אנשים שהם יכולים לספר על דברים כאלה. קצת, רק תקרא, רק תקרא. תקרא, תראה, תנסה להגיע, כל מיני רעיונות. אל תפחד, אל תיבהל. אם יגידו לך כל מיני דברים, הילד שלך כזה, אל תיבהל. תשמע ואז תעשה, תמצא את אותו רופא, אותה רופאה, אותו מישהו, אותו נוירולוג, או אותה מטפלת בעיסוק, או מישהו, שיגיד, בוא תבדוק לו את זה, תבדוק לו את זה, ותבדוק לו את זה. כי יש שם משהו שעוד לא עלינו עליו. אז זה המסע שלך בימים הקרובים. לנסות...
תודה רבה על זה.
בבקשה, בבקשה. כל טוב. אתה יודע מה, עינון, אם אתה תסכים, אם תעלו על משהו, או אם יהיה איזה רעיון גאוני, כי ברגע שפותרים אותך ואומרים, לא, עזוב, זה רגיל, זה בנורמלי, אל תסכים. אל תסכים לקבל לא בתור תשובה. יש לילד בעיה. ואם אתה לא מספיק קשה...
אני פשוט שומע שהרבה הורים אומרים שהילדים גם לא ישנים עד גיל שנתיים, שלוש. בגלל זה קצת מבלבל.
אז...
טוב, אולי זה החיים שלי.
לא הייתי מוכנה לקבל את זה כגזרה. לא. לא. אם רוב הילדים ישנים מגיל צעיר, אם אנחנו יכולים להרגיל את הילדים לישון, הרי זה אחד הדברים הראשונים שהורים רוצים לעשות לתינוקות. להרגיל אותם לישון לבד. להרגיל אותם לישון ולבד. נכון? זה איזה שהם כישורים שיש אותם לילדים. הוא הרי נרדם ברחם. בנדנוד, ברעשים, אולי בשקט. זאת אומרת, יש איזשהו סוג של יכולת כזאת. גם לעובר, איכשהו נולד, אנחנו רוצים בעצם להתחיל עכשיו להרגיל אותו לישון בשעות שאנחנו מכתיבים לו, נכון? זה באמת, תחשוב על זה, זה אחד הדברים הראשונים שהורים רוצים להקנות לילדים שלהם. עכשיו, לבוא ולהגיד, לא, על שלי זה לא עבד לי, לקח שנתיים, ואז אתה מוצא אחד מתוך 20 הורים אומר את זה, תגיד לעצמך ששם משהו שם לא רגיל. למה להסכים למשהו לא רגיל? זה לא טוב לילד, זה לא טוב להורים, זה באמת מאוד לא טוב לילד, זה בוודאי נורא להורים, בוא לא נקבל את זה כגזרה, אל תסכים, אל תסכים, אני לא, כשלי אומרים לי לא, או כשאומרים לי אין מה לעשות, כל החושים שלי נעמדים, אני הולכת להרוג מישהו. מה זה הדבר הזה לא? מה זה אין מה לעשות? אנחנו לא הגענו לזה עדיין, לא היינו מספיק יצירתיים, או לא עלה בדעתנו. אתה מבין?
הדבר היחיד שלא ניסינו זה את הגישה של לתת לו לבכות כל הלילה ובסוף כנראה יבין שאין מי שיבוא אליו.
נכון, נכון.
אנחנו מסכימים עם
זה. זה משהו שעשו פעם, אבל אנחנו גם היום לא רוצים את זה, לא מסכימים לזה. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה של הילד קשה, שיש שם איזושהי בעיה שעוד לא עלינו עליה. לכן כל המחשבות הסטנדרטיות שלנו, של התניות, של הרגלים, של שינויים, לא עובדים. ולכן אני יוצאת נקודת הנחה, אינון, שיש שם משהו אמיתי, בעומק, חושי, נוזלי, יבשי, נוירולוגי, שלא עלינו עליו. ואל תוותר לאף רופא שיגיד לו לא נורא זה יעבור יום אחד. תמצא את הרופא שישלח אותך ל-20 בדיקות. זה מה שאני, זה מה שאני חושבת, כן. עכשיו, אל תיבהל ממה שאנשים אומרים. הוא כזה, פתאום יגידו לך, לא, הבן שלי יתברר שהוא אוטיסט, לא, הבן שלי יתברר שיש לו איזה סינדרום, לא יודעת מה פרה-היסטורי, לא, הבן שלי, לא, זה לא, זה הבן שלהם, זה לא הבן שלך. פה צריך לבדוק.
אני לא מרגיש שיש בעיה חושית אצלו, כאילו, ביום יום הוא בסדר גמור, זאת אומרת, אין איתו איזה בעיה, אני מרגיש יותר שזה קשור לחוסר, לכישורים שהוא לא מצליח לסגל עצמו, ו...
אבל אתה מבין, אנחנו מקנים לו כל הזמן, בוא נקרא לזה קביים, כל הזמן אנחנו נותנים לו קביים. אם התינוק היה מתעורר, כי הרגלתי אותו לשתות, הוא היה מתעורר, שותה, נרדם. אבל זה לא ממש קורה. אם אני הייתי נותנת לו קביים של לישון על הגוף שלי, הנה לקחתי אותו. רוב התינוקות, כשלוקחים אותם למיטה של ההורים, הם ישנים שם 6-7-8 שעות רצוף. גם זה לא. זאת אומרת, כל הזמן נותנים לו קביים, ועדיין הוא לא מסוגל ללכת. אתה מבין, יש פה משהו עמוק, לכן אני חושבת על חישה, אני חושבת על מלטונין, אני חושבת על לא יודעת, דברים אחרים שאני אפילו לא יודעת אותם. וזה מאוד מעניין לרדת לעומק העניין.
פיזיולוגי כן יכול להיות, זה באמת צריך יותר לחקור.
כן, כן, את זה צריך לחקור. משהו, מה יש בתוך המערכת הזאת של שינה, אוקיי? שלא מאפשרת לו כשנגמר סייקל לחזור. למרות שנתתי לו את כל הדברים שנתתי לו. זה כאילו אמרנו, אתה אמרת את זה בהתחלה, ברגע שהוא התרגל, הוא חזר לסורו, משהו כזה. אבל זה לא המצב הנורמלי, זה לא המצב הרגיל. ברגע שהוא התרגל, קיבל הילד מה שהוא רוצה, נתתי לו את מה שהוא רוצה, כי חשוב לי יותר שהוא ישן ושאני ישן. זה כאילו התרגל וזה לא מספיק. זאת אומרת, יש פה משהו אפילו במערכת שלה להתרגל, שלא עובדת טוב. אתה מבין? ואת זה צריך לחקור. את זה צריך לחקור. כן, כן, יש פה עבודה. המסכנים אתם עייפים, והקטנצ'יק צריך לישון. נכון, נכון, אתה צודק שאכפת לך ממנו. אני אשמח אם אתה עוד שבועיים, שלושה תתקשר. מאירה, תחזור אליך ואנחנו נעלה עוד חשוב. טוב, בבקשה, שבת שלום מכירי, כל טוב, בבקשה. אוקיי, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תכף אני חוזרת. חזרנו? אני מזכירה לכם שהטלפון שלנו 0552-103-103, והודעות טקסט קצרות שלחו ב-054-70-103-70, והנה שיחת הטלפון. שלום.
בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
היי. מדברת על, יש לי שתי שאלות,
כן,
אחת על הבת, אחת על הבן.
נשמע.
כן, אז אני אתחיל עם הבת שלי, שהיא אוטוטו בת 6, והבן שלי בן 8.5 עם צרכים מיוחדים.
סליחה, והבן שלך מטל, רגע, הבת, באוטוטו
בת 6, אוטוטו בת 6, עולה לכיתה א', והבן שלי בן 8.5 עם צרכים מיוחדים.
איזה, מה צרכים מיוחדים?
זה לא ברור, זה הכל אצלו, כל האבחונים שלו בסימן שלה, אנחנו מחכים ל... לאבחון הגדול כנראה באפריל, אני מקווה.
איך זה בא לידי ביטוי, טל?
המאבחן שנתן לו אבחון למשל על הרצף, רשם שהוא חושב שזה בעיית ויסות חושי.
אוקיי.
אבל הוא לא בטוח, בגלל הגננת הוא שם אבחון על הרצף. המאבחן עכשיו היינו באבחון, נסענו באמת מאוד מאוד רחוק לאבחון, הוא מאוד מאוד קפיצי, כל הזמן אפשר בכלל לדבר איתו, הוא לא הצליח לאבחן אותו, הוא רשם כל האבחון. לא ניתן לאבחן, לא ניתן לאבחן.
כי הילד היה חסר שקט ופשוט לא שיתף פעולה?
בדיוק, מאוד מאוד קשה, אז הכל אצלו כרגע...
הוא כזה גם בבית וגם בגן?
הוא כזה עכשיו, הוא לא בגן, הוא בבית ספר, אבל הוא לא בבית ספר, בשם הוא בית, אבל הוא בעיקרון אמור להיות בבית ספר.
נכון.
ובגלל זה הוא לא בבית ספר בעצם. אז הוא מאוד מאוד בבית, זה בחודשים האחרונים פשוט נהיה, אני מניחה שזה גם בהשפעת המלחמה והכל, אנחנו מן העריה.
זאת אומרת, הילד כל הזמן בתנועה,
ברמה שאי אפשר לתאר, באמת אי אפשר לתאר. הבאתי אותו כבר לשני מבחנים שלא הצליחו להסכן אותו.
וכשמזמינים אותו לבוא לאכול, הוא יושב שתי דקות?
הוא יכול לשבת עם טלוויזיה כמובן, אם זה בלי טלוויזיה הוא בכלל לא יושב, אין סיכוי. הוא חייב כאילו את המסך מולו, אחרת הוא לא מוכן
כי המסך, כי תראי, המסך מאוד ממקד, המסך עושה כזה פוקוס אינטנסיבי, שבעצם הוא לא שומע את הרעשים האחרים.
נכון.
כי ככה הוא כאילו חי בתוך איזה שם רעשים. תראי, לא הייתה מחשבה לתת לו משהו, משהו טבעי, משהו כימי, כדי להרגיע את העוצמות שלו?
הכל ניסינו. וואו. כל מה שאישרו לי בינתיים.
וואו.
זה רק יחמיר לו את התופעות.
סקנצ'יק, וואו.
יש לו גם אפילפסיה, אז אסור לתת לו כל דבר.
כן, סיפור, אוקיי.
מנסה מאוד לתת לו משהו להרגיע אותו, כאילו ניסיתי אפילו דברים רסקיו וכאלה.
כן.
עזר לטיפה קצת, אבל זה...
איזה חוסר שקט, מסכנצ'יק, וואו.
ממש, הוא לא מצליח, באמת שהוא לא מצליח.
עכשיו, זה גם מעסיק אתכם כל הזמן? כל הזמן מגיבים אליו? די, בוא, שב.
זה סתירה בגלל זה שהוא פשוט לא נתן לה לעבוד, כאילו, זה כאילו ממש ברמה שהוא קופץ אלייך, הוא לא, אין לו שנייה, אמנם רציתי להתחיל עם השאלה של הבת שלי, ואני אתחיל עם הבן שלי כבר, אז הוא למשל, יש לו קטע כזה שהוא מאוד טכנולוגי וזה, אז הוא משתלט לכולם גם על המכשירים בבית, אוקיי? זאת אומרת, הוא שם, כמובן זה לא ממני, הוא פשוט סוג של פרט לכולם למכשירים, הוא עוקב אחרי כולם בבית, אני מדברת על האחים שלי, כאילו, וזהו, הוא אומר לי כל אחד איפה הוא נמצא באותו רגע, כי הוא פשוט שם להם מעקב בטלפון, ובטלוויזיה, הוא בא הזה הביתה, הוא מחבל לאבא שלי את הטלוויזיה, כדי שלא יהיה חדשות, כי אני לא מרשה להם לראות חדשות, אז לפני שאנחנו עולים הוא כבר מחבל, ואני אומרת לו שאני לא מרשה, אבל זה לא, פשוט לא עובד, הוא פשוט משתלט לכולם על, על הכל, הוא כל הזמן באובר כזה, כאילו משהו שאי אפשר בכלל, ופשוט הוא משתלט, באמת, הוא כאילו, אני לא יודעת מה לעשות עם זה, שהוא משתלט לכולם על כל המכשירים
עכשיו,
בבית.
עכשיו, תקשיבי, רק רגע, הוא השתלט לכולם על המכשירים בבית, את גרה עם ההורים ועם האחים?
לא, לא, מה פתאום, אבל אני עובדת עם אמא שלי, אז אנחנו כל יום כאילו, וגם האחים שלי, אנחנו מתראים הרבה, זאת אומרת, משפחה מאוד קרובים.
אוקיי, עכשיו, ברגע שהוא פרץ לכולם בטלפון, בעצם הכל הוא עושה דרך הטלפון שלו.
דרך הטלפון, זה גם לא טלפון שלו, זה תדעת, טלפון שמישהו כבר לא צריך, אז נותן לו, יש לו איזה 10 מכשירים ישנים כאלה, שהוא מצליח להפעיל וואטסאפ למשל, למכשיר שאין לו סים בכלל, הוא לא יודע, הוא יודע לעשות דברים הזויים.
תקשיבי, אני את הילד הזה הייתי מכניסה עכשיו כבר ל-8200.
אני בונה על זה.
עכשיו, עכשיו, לא עוד 10 שנים, עכשיו.
לא, לא, באמת, הוא עושה דברים כאילו,
לא, נו, גאון.
המכשירים לא יודע שיש.
תקשיבי, את צריכה למצוא משהו שיוציא אותו מהבית, אני לא יודעת מה, אני לא יודעת איך, תקשיבי, עכשיו אנחנו בחופש הגדול, שזה סיוט הרי, אני הייתי...
כן, אבל אצלו זה גם ככה חופש גדול, הוא לא בבית ספר כל השנה.
אני הייתי מכניסה אותו לחנות אלקטרוניקה, שיעבוד שם באלקטרוניקה, שיתקן לכולם את המכשירים, שיש שם כל הזמן.
אז אני אגיד לך שהוא עושה את זה, בפרטי כאילו, לא בחנות, אבל אנשים מביאים לו מכשירים לתקן.
נו, ברור, ברור. ואז הוא יושב ויש 10 דקות שקט.
נכון, בדיוק, זהו. אבל אז זה נגמר, מבינה? וברגע שזה נגמר, זהו.
תראי, יש פה לדעתי משהו פיזיולוגי יחד עם משהו פסיכולוגי. אין ספק בכלל. הוא לא יכול לשבת בשקט, אבל מאידך הוא גם משתלט על כולם.
נכון.
זאת אומרת...
הוא מאוד מאוד שתלטן.
זהו, עכשיו...
הבת שלי, הוא פשוט לא נותן לה לעשות כלום. הוא קובע לה כמה זמן יהיה לה... לשחק בטלפון, אמרתי לה, את לא קובע לה. עכשיו אני קניתי לה מכשיר חדש, הזמנתי לה, אני מקווה שהוא יגיע, שאני אשים בו אימייל אחר, עם סיסמה אחרת, כי הוא גם יודע לפרוץ את הסיסמאות.
גאוני.
מבינה?
איזה גאון.
כן, הוא יודע, הוא יודע.
לבינה שהראש שלו עובד אחרת, הכל אצלו עובד אחרת, גם החושי וגם הראש.
בדיוק.
וואו, טוב, צריך יהיה למצוא לו... מה השאלה שלך? דרך אגב, אני רוצה תכף להגיד לך משהו שהמשפט שאת אמרת, אתה לא קובע עליה משהו כזה, נכון?
אתה לא... כן, אתה לא... אמא מחליטה מה היא עושה וכמה זמן...
נכון, אתה לא מחליט לה, אתה לא מחליט עליה כמה זמן היא תהיה זה וזה וזה. תכף, תגידי לי רגע מה רצית.
אתה לא אבא שלה, אמרתי לו גם, אוקיי, אני אמא יחידנית. אמרתי לו, אתה לא אבא שלה.
או וואו, ממזריקו, אוקיי. וואי וואי, זכית, אני רוצה להגיד לך, גברת, מעניין מי זה שתרם את הזרע, מאוד מסקרן.
אני יכולה להגיד לך שהחיים שלו, כי אנחנו בקשר, אין להם את זה. זאת אומרת, זה לא משהו, כנראה...
זה שלו, זה פרטי, זה אישי, זה מלמעלה, אוקיי, אף אחד לא אשם לו. אז טל, מה בעצם רצית לשאול עליו? ותכף אני אגיד לך מה שאני רוצה.
מה אני עושה על זה שהוא משתלט לכולם על החיים באיזשהו אופן?
מעולה, מעולה, זהו. זה מתאים למשפט שאת באה ואת אומרת לו, אתה לא מחליט עליה, אוקיי? או אתה לא אבא שלה. אתה לא אבא שלה, אבל אתה לא מחליט עליה. תראי, אני רוצה רגע לחדד לך שנייה את הרעיון של גבול. לבוא לילד ולהגיד לו, אתה לא מחליט, או, אני קוראת את זה שפת הטף, תבוא, תיקח, תחכה בסבלנות, תפנה את הכלים שלך, תעזוב את אחותך, חכה שנייה, תעמוד רגע בשקט, אתה לא מחליט עליה, זה לא גבול, זו דרישה.
Okay.
גבול, טל, תקשיבי, גבול, אני אמרתי זה ואני אני, אני מחדדת, כי זה משפט שנותן לזה לדעתי ממש את כל ההסבר שלו. אין, חבל לך על הזמן, אני ככל שאני מלמדת יותר, מרצה יותר, מדברת יותר, עובדת יותר, אני משכללת גם את כל מיני דברים שלי. גבול הוא היכולת שלך לאכוף את רצונך על הילד. אתה לא תסגור לסבא את הטלוויזיה, זה לא גבול. זה דרישה שהיא בצורה של כאילו, לא יודעת מה, זמן עתיד.
אוקיי.
זה כמו להגיד, אני לא מרשה לך לסגור את הטלוויזיה. אז אמרתי, אז אני לא מרשה לו, והוא קם וסוגר. אני לא יכולה לגרום לו לא לקום ולסגור. אוקיי?
אני לוקחת לו פשוט הטלפונים שלו הרבה פעמים, ופשוט אוקיי. שם אותם במקום שהוא לא יכולה.
אוקיי, בדיוק. אבל, למשל, נגיד הוא נכנס הביתה, אבא שלך בטלוויזיה, אופ, הולך וסוגר.
כן.
אוקיי? לא הספקתי עוד להגיד ג'ק רובינסון, כן?
נכון.
לא זזה, הילד כבר שם. עכשיו, ללמד אותו את זה, או אולי לגרום למצב שזה לא יקרה, אני צריכה להתחיל ממקום אחר. אני צריכה לבוא ולהגיד לו, יפה וחכם ותוסס של אמא, בן בחור מדהים של אמא. כל פעם שאתה נכנס הביתה ואתה רואה את סבא בחדשות, אתה בחוצפתך הרבה קם וסוגר לו. עד היום אמרתי לך, אתה לא תסגור, אל תסגור, כן תסגור, הסברתי, זה לא עובד, למרות שאתה סופר חכם, אתה קם ואתה עושה את זה. אני לא יכולה למנוע ממך, הידיים שלך ברשותך והרגליים שלך ברשותך, אני רק רוצה שתדע, שברגע שאתה קם ואתה עושה את זה, באותו שנייה, אם אני שם, אני אעשה את זה, אם לא, סבא יקום, יפתח, יעמוד מולך מול הטלוויזיה, והוא מצפה ממך לשמוע, סבא תסגור בבקשה. כשאתה תעשה את זה, הוא יסגור. עכשיו, זה נשמע קצת מצחיק, אבל בעצם מה אני רוצה בעצם להעביר פה מסר? אני יודעת, כאילו אני אומרת לו, אני יודעת שאתה יכול לעשות את זה. הוא גם יודע שהוא יכול לעשות את זה. כל משפט שמתחיל ב"אתה לא מחליט עליה", אתה לא תקום ותסגור לסבא את הטלוויזיה. אתה לא, כל משפט כזה מחזק את יכולת השליטה של הילד בכולכם. כי הוא מוכיח לכם והוא גם מוכיח לעצמו, שהוא כן יכול. עובדה, הוא עושה את זה כל פעם מחדש. וזה שם אותנו במקום שהולך ומחליש אותנו יותר ויותר. ברגע שאת אומרת לעצמך, אני לא יכולה לגרום לו לא לעשות את זה, אבל אני יכולה לייצר השלכות. ועכשיו בואו נתחיל לבנות השלכות לכל דבר כזה שהוא עושה. זה כמו שאת אומרת, ברגע שמתברר שהוא פורץ לכולם, את באה ואת אומרת לו, תקשיב טוב, אני לוקחת ממך את כל הטלפונים. לוקחת. יותר מה שלוקחת, אני גם לא מחזירה. אתה תתחיל עכשיו להיות עסוק בכל מיני מכשירים אלקטרונים אחרים, אבל לא במכשירים שיש להם יכולת מעקב. למשל, נגיד, כי כשאת אומרת, אתה לא מחליט עליה, זה מה שהוא מנתק לה, מה הוא בעצם גורם לה? מה הוא עשה באותו רגע?
הוא שם לה למשל משחק, אני מרשה לך 10 דקות במשחק הזה. הוא הקציב לה 10 דקות, הוא שם, אני אפילו לא יודעת איך עושים את זה דרך אגב.
רגע, הוא הקציב לה איפה?
הוא הקציב לה בטלפון שלה, הוא פורץ לטלפון שלה, ועושה לה הגדרות דרך הטלפון שלו.
אוקיי.
ועושה לה הגדרה שהיא תוכל לשחק במשחק ספציפי 10 דקות.
תראה, הילד הזה... זה כבר לא נוירולוגי, וזה כבר לא הקפיציות שלו, וזה גם לא הרצף. הילד הזה שתלטן, וחוצפן.
מאוד, מאוד.
וזה סיפור אחר. ולכן על זה אני צריכה, אתם צריכים לעבוד חוץ מאשר עד שנבין בעצם מה קורה לו גם נוירולוגית או חושית כן. או כל הדברים האלה ונתחיל לעזור לו, כי זה משגע גם אותו, אין לו שקט.
ברור.
אין לו שקט, אבל תראי, כשהוא בא והוא מקציב לה 10 דקות, באותו רגע לוקחים ממנו אותו, אני הייתי לוקחת לו את כל המכשירים, לא הייתי נותנת לו טלפון ביד יותר. הייתי נותנת לו את מערכת הסטריאו, את הפטיפונים לתיקון, את המגבר של כולם, את הטלוויזיות, את המחשב, אבל בלי שתהיה יכולת שם לוואטסאפ, לכל מיני דברים כאלה. את מבינה?
הוא יודע לעשות את הדברים האלה.
הוא יודע לעשות הכל.
מהמחשב, מהכן.
תראי, כשהוא בא והוא אומר, אני נותן לך רק 10 דקות, באותו רגע את באה ואת אומרת לו, אני הייתי עושה את זה אחרת, אני הייתי באה ואני הייתי אומרת לו, תקשיב טוב מתוקי, אתה מרשה לעצמך לקחת שליטה על הזמן של אחותך, כל דבר את עושה אותו לחוד, לא על הזמן של אחרים, או אתה פורץ, לא, כרגע נדבר רק על זה, אתה מרשה לעצמך לבוא ולקבוע על אחותך כמה זמן היא תהיה בטלפון, מי שקובע על אחותך זו אני, ולא אף אחד אחר. עכשיו, אם יהיה מצב שאני שומעת שאתה אומר, אני הקצבתי לך 10 דקות, שיהיה לך ברור מיד, שברגע שהזמן הזה מסתיים, אני לוקחת אותה איתי, ואני מתקצבת לה בטלפון שלי יותר. ואם אתה תיכנס לטלפון שלי, באותו רגע כל הטלפונים שלך נעלמים לך. רק אני אתקצב מהיום את השעות של אחותך. וברגע שאתה תכניס לשם רגל, או שליטה, או תרצה לקבוע, אני פשוט לוקחת לך את המכשירים שמאפשרים לך לקבוע. ואני רוצה שתבין, האם המכשירים האלה יישארו אצלך, או יהיו אצלי, תלוי רק בך. כי אם אתה תעשה בהם שימוש לרעה, אני מחרימה אותם. עכשיו, זה לא עונש. זה קונסקוונס, זו השלכה, זה תוצאה ישירה למעשה שהוא עשה. עונש זה אם אתה תדבר ככה לאחותך, לא תרד איתנו לגינה. אם אתה מדבר ככה לאחותך, אני לא אתן לך היום טלוויזיה. זה עונש, שאין לו שום קשר. אבל אם אני לא מרשה לו לשלוט בזמן של אחותו, והוא עושה את זה בכל זאת, אני לוקחת ממנו את היכולת לשלוט בזמן של אחותו. כי רק אני אחראית על הדבר הזה. מבינה, וזה גבול. מה אני עושה? לא אני אומרת לו מה אתה צריך לעשות. כי להגיד לא, אתה לא קובע, מחזק אותו פסיכולוגית עוד יותר, לרצות להוכיח לי שהוא כן קובע, תקפצי לי. ואני רוצה, אני יודעת שהוא קובע, אבל אני אקח ממנו את היכולת לעשות את זה. את מבינה את ההבדל? זה גבול. וזה מה שאת צריכה לעשות במקרים האלה. לחשוב מה את עושה. אותו דבר, הוא קם, הוא סוגר לאבא את הטלוויזיה. לא יכולה, אלא אם כן, אני יודעת, שברגע שהוא נכנס הביתה, לא יודעת מה, אבא שלך הולך, עושה, עומד, מה, מי, מו, אוקיי? צריך להחליט מה אני עושה. האם אני יכולה פה, באיזשהו אופן להגביל אותו? האם אני יכולה לגרום לו, לא לסגור לאבא את הטלוויזיה? ודרך אגב, אם את לא יכולה לגרום לו, תעזבי את זה, תטפלי במשהו אחר. תתחילי להציב לילד גבולות, תתחילי לא לאפשר לו לשלוט באחרים.
ותחשב... כן, אני לוקחת לו הרבה פעמים את המכשירים, פשוט לוקחת לו, אפילו הורדתי לו למחסן איזה שבוע, כאילו...
אוקיי, עכשיו, ברגע שהחזרת לו, הוא לא מתאפק, הוא עושה את זה שוב.
בדיוק.
נכון, אז תגידי לו, אני מבינה, תגידי לו עם המון אכלה והמון אהבה, כי יש לו את הקשיים שלו, תגידי לו, תקשיב, אני מבינה שקשה לך להתאפק. אבל כל פעם שיהיה לך קשה להתאפק, ואתה תחצה את הגבול שהוא גבול אישי, הוא לא רק אני קובעת, זה גבול אישי של מערכת יחסים בין בני אדם. ברגע שאתה לא תצליח להתאפק, ותחזור לסורך ותעשה את זה שוב, אני לוקחת אתך את המכשירים, וכל פעם אני אקח את המכשירים ליום אחד יותר. אני אתחיל משבוע, אני אחזיר לך, ברגע שתחזור לסורך, שוב לא תצליח להתאפק ושוב תעשה את זה, אני אקח לך את כל המכשירים לשמונה ימים, והכל יהיה מסומן על הלוח. וכל מה שצריך עכשיו רק שאת תעמדי בזה. 8 ימים, ואחר כך 9 ימים, ואחר כך 10 ימים, ואת מסמנת על הלוח מאותו רגע שלקחת. הילד ילמד, חכם הוא מאוד חכם, הילד ילמד שכדאי לו להתאפק, ולא לעשות את אותם דברים שבגלל שהוא עושה אותם הוא מפסיד. זה כל מה שאני רוצה שהוא ילמד. והוא יתחיל לפתח בקושי את השריר הזה, שלא לעשות את אותם דברים שאני לא מרשה שהוא יעשה. תעשה מיליון ואחד דברים אחרים, תמציא תוכנה, תעשה אפליקציה, תשב תשוחח עם צ'אט, תמציאו דברים. אבל ברגע שתבלוש למישהו אחר, תפרוץ למישהו אחר, תסגור למישהו אחר, אני מחרימה לך את כל הטלפונים. זה הקטע. זה הקטע. זו התוצאה הישירה, את מבינה? שוב, אני לא, ברגע שזה אצלו ביד, אני לא יכולה לגרום לו לא לעשות את זה, אבל אם הוא עשה את זה, הוא משלם את המחיר. שלום, לקחתי. בלי כעס. בלי להגיד לו, אתה לא יכול, אתה לא מחליט. עובדה שהוא כן. אני מחליטה. ואני החלטתי שאם אתה לא מצליח להתאפק, לקחתי. זה אפרופו הבן.
כן.
עכשיו טל, יאללה תשאלי על הבת.
יאללה, כן, זה יותר קצר.
טוב.
היא לאחרונה נהיה לה קטע שאני רק שלה. זאת אומרת, היא קמה בבוקר, אני אקרא לו נגיד לבן שלי דוד, לצורך העניין, אז היא קמה בבוקר, היא אומרת, מאמי לא של דוד. ככה, זה הדבר, המשפט הראשון שלה בבוקר.
אוקיי.
מאמי לא של דוד, באה, מחבקת אותי, לא זה. אתמול למשל, בדרך כלל בשינה, הוא עם מלטונין, אז הוא נרדם כאילו יותר עם מלטונין, אני הרבה פעמים לא יושבת איתו, אחרי שהוא מתלבש בזה, ואני איתה, היא קוראת סיפור, היא קוראת לבד קצת, אז היא מקריאה סיפור, ואז אני איתה, אנחנו מקציבים זמן אפילו בטיימר, כדי שאני אוכל להספיק להגיע אליו, בדרך כלל אני לא מספיקה, ואתמול הוא היה צריך אותי, היה לו איזה חלום, איזה משהו שהוא ראה, איזה סרטון, שוב טכנולוגי, אבל היה שם משהו שהפחיד אותו מאוד, והוא פחד והוא רצה שאני אהיה איתו.
Okay.
אז היא פשוט לא, פשוט לא אפשרה את זה. כל רגע שהלכתי אליו, היא התחילה לצעוק לי, אבל עכשיו, אבל זה, אבל לא, את יותר מדי איתו. אמרתי לה, שתדע, אני כמעט כל לילה איתך.
כן.
כמעט כל הזמן אני איתך. עכשיו הוא צריך אותי, אני הולכת להיות איתו, והיא פשוט לא אפשרה לנו את זה. היא כל הזמן צעקה והפריעה. Okay,
אז אני אגיד לך גם מה לעשות בסיטואציה הזאת. קודם כל, אני מחברת בין הקטע הראשון של השיחה שלנו לקטע השני. תקשיבי, היום סובב סביבו, ונמציא את השם, קראו לו דוד. היא, הילדה הזו בת השש, המתוקה והרגילה והחכמה, מבינה, קולטת בפסיכולוגיה, אפילו היא לא אומרת לעצמה, אמא שלי עסוקה איתו. הילד הזה ממלא נפח, אין אוויר לידו. נכון? אין אוויר לידו. כל הזמן אומרים, דוד, רגע, דוד, חכה שנייה, דוד, אבל דוד, אבל למה אתה נוגע? דוד, דקה, אבל דוד, אבל רגע, אבל דוד, רגע. לבוא ולהגיד לו, הוא עכשיו צריך אותי, כל ערב אני איתך, זה לא מספיק לה, לא מעניין אותה שכל ערב את איתה. כל היממה, את איתו. וברגע מסוים, ואולי בגלל המלחמה, ואולי בגלל שהיא גדלה, ואולי בגלל שלדוד יותר קשה עכשיו, היא רוצה אותך יותר. עכשיו, אז היא אומרת, מאמי רק שלי. או, היא עושה את הסצנות שלה בחדר. עכשיו, קודם כל להבין את זה, זה גם כן פונקציה של שליטה. היא עובדת בדיוק, ילדים עובדים על זה חזק מאוד. מה זה הפונקציה הזאת של השליטה? להראות לאחרים שאני יכולה, שאת לא קובעת עליי. הנה, תראי, אני בחדר, בחדר שלי צורחת, 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 ואת עסוקה בי. רגע, חכי, שנייה, אני כאן, הוא צריך אותי, כל ערב אני איתך. היא בכלל בחדר אחר, ואת יושבת ליד דוד, אבל עסוקה בה. את מבינה מה שהיא עושה?
כן.
במקרה הזה? עכשיו, לכן, ברגע שהיא הייתה צורחת, יכול להיות שהייתי אומרת לה, בואי תעמדי רגע לידי, אני אגמור עם דוד ואני אבוא אלייך. או, אני מבינה שאת רוצה אותי, אני אסיים עם דוד ואני אבוא. ואז תני לה לצרוח, מה קרה?
לא, כי מפריע לו לישון.
אוקיי, אבל היא תמשיך להפריע, זאת הכוונה, את מבינה? יש פה ילד שתופס המון 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 את אימא.
הוא בבית כל הזמן, הוא לא במסגרת.
הוא גם בבית, הוא גם בעיסוק.
הוא התחיל מספטמבר, תודה לאל.
אוקיי, גם בבית, גם כל הדברים האחרים, וילדים מרגישים את הדברים האלה, ואז היא כאילו אומרת עצמה, גם אני פה, ואז היא כאילו שואלת את עצמה, זה הכל לא מודע. זה לא במודע וזה לא במזיד. ואז היא כאילו שואלת עצמה, מה אני צריכה לעשות כדי שגם אני אתפוס קצת נפח? לא, אמא רק שלי. אבל אמא תבואי, אמא תבואי, אמא תבואי, אמא תבואי. אוקיי? וזה מפעיל אותנו. ויש לזה המון. זה הילד שלא עונה וצריכים לקרוא לו שלוש פעמים. זה הילד שמפריע. וצריך להעיר לו ארבע פעמים, די, 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 יחד עם השם שלו. אוקיי? זה הילד שכל הזמן אומר, נכון הייתי ילדה טובה? נכון עכשיו את איתי? נכון את שמה לב אליי? נכון אני שומרת? נכון אני עזרתי לך?
נכון.
זאת אומרת, זה ילדים שכל הזמן מפעילים אותנו. כן. בדיוק עבור הדבר הזה. עכשיו, ברגע שהיא אומרת, מאמי רק שלי, תחייכי לה. את לא צריכה לענות ולהגיד לה, לא, אני גם אמא של דוד. את לא צריכה. לא כל דבר שהילדים אומרים או עושים, אנחנו צריכים להגיב. עכשיו, יותר מפעם אני אומרת להורים, הם עשו, הם אמרו, תעשה כאילו לא שמעת בחייך. זה לא, אנחנו לא צריכים להיות כמו האבירים האלה במאה ה-18 שזרקו להם כפפה. זרקו לך כפפה, אל תרימי אותה. אוקיי? כי אז מרימים והולכים
עליהם. כן, כל הזמן מתקנת אותה, אומרת לה, לא, אני כאילו...
נכון. זה הכל, זאת התשובה עכשיו, זה כל מה שהיא רוצה. ואז ברגע שהיא אומרת, אני רק שלה, אז את יכולה אפילו להגיד, אני מאוד שלך, הרבה שלך, מיליון שלך. אוקיי? אבל את המילה רע, תחריגי. ואז היא תגיד, לא, לא, רק שלי, רק שלי, רק שלי. אז תחייכי אליה. ותסיחי דעתה, ותגידי לה, בואי נלך ונעשה, לא יודעת מה, 1, 2, 3. בואי אני אדקדק אותך, בואי משהו כזה, בואי נראה ונראה מה סבא עושה, אוקיי? או, רגע, שקט, יש פה שקט. מה זה השקט הזה? הוא מסוכן. בואי נראה מה קורה. את מבינה? כל מיני כאלה. זה אחד. עכשיו, אם קורה בפעם הבאה שוב שהיא מאוד מאוד צועקת, אז תגידי לה, תבואי לי על החדר ותגידי לה, אני מבינה שאת רוצה שאני אהיה, אני כרגע רוצה להיות אצל דוד. את רוצה להיות איתי? היא תגיד לך, כן. תגידי לה, אז בואי תעמדי לידי. בשקט, כדי שאני אעזור לדוד להירדם. כי אם את לא בשקט, אני מחזירה אותך לחדר ותמשיכי לצעוק שם. מה את בוחרת? את מחליטה. את באה לעמוד לידי בשקט, או להישאר צועקת ובוכה בחדר. מה את מחליטה? מבינה את הקטע? קצת מה עשיתי פה? שוב, זה עוד מעט, זה יהיה ככה, זה כנראה ימשיך לך ככה גם בקיץ. ברגע שהיא תחזור גם אחרי המלחמה, וגם להיות אחות של כזה ילד, זה כל כך לא פשוט. הוא מציק לה, הוא מעצבן אותה, הוא לא נותן אוויר, הוא סוגר לה דברים, הוא משתלט לה על החיים, הוא מפריע לה בעצמאות שלה, הוא גוזל אותך כל הזמן. קשה, קשה. את מבינה? אז הלב יוצא גם אליה. ובמקרה הזה, באמת, זה פשוט, תחייכי אליה באהבה, תביני מאיפה זה בא, ואל תגיבי למילה רק. זה הכל.
כן, נשאר גמור. סלם, יופי, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. בהצלחה. אוקיי. לא להאמין, אני סיימתי אבל את השעה הראשונה. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות וחדשות. אתן ואתם ממשיכים וממשיכות להתקשר ב-0552-103-103. שולחים ושולחות הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. תהיה לכם פה עכשיו קצת מוזיקה דקה. אני הולכת לעשות קפה, לשתות כמה דקות. ואתם ואני, יש לנו פגישה בשעה השנייה ב-11. להתראות.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103 FM
103 FM, שלום לכולם, כאן מיכל דליות, אנחנו בשעה השנייה שלנו, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחי אדלוק ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי לשידור הוא רן לודין. אתם מתקשרים ל-0552-103-103, ושולחות ושולחים הודעות וואטסאפ בטקסט, ב-054-70-103-70. ואני כאן איתכן, ויש כבר שיחת טלפון שאני אקבל אותה. שלום, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב מיכל, מה שלומך?
היי, גם לך, אני בסדר, תודה.
יופי. יש לי ילדה בת 12, ילד בן 5.5, ואני אמורה ללדת עוד חודש תאומים. כן, חגיגה, ורציתי לדבר על הילד בן 5.5, לא משנה כמה הדרכות הורים אני עוברת, איכשהו אני לא מצליחה להימנע ממאבקי כוח. ואתמול הוא שיחק במשחקים שלו, בחיות, בפאזל, בקוביות, ואחרי זה היה צריך לסדר אותם. שכב על המיטה, אמרתי לו, תשמע, בוא תעזור לנו לסדר, או בוא תסדר. פשוט התעלם, פשוט מתעלם.
מה זה? פעמים. כן, כן.
ואז אני גם אומרת, רגע, מה צריך לעשות? עושה את זה בשאלה, במשחק. מה צריך לעשות לפני ארוחת הערב, או בוא נעשה ביחד, או בוא תעשה כמה, כאילו כל מה שאני יודעת מהדרכות הורים למיניהם. הוא פשוט התעלם לגמרי, עד שאני כבר התעצבנתי, התחלתי לסדר הכל לבד, וגם את הצעצועים, את החיות, שמתי לה כזה גבוה, אמרתי, עכשיו זה יחכה קצת.
Okay.
אז הוא התעצבן, והתחילו, את יודעת, המלחמת, את לא אוהבת אותי, את לא אוהבים אותי, ו... את יודעת, כל מה ש...
טוב, יאללה, יש לך.
דיברתי איתו על רגוע. דיברתי איתו על רגוע, אמרתי לו, מה קרה, למה? הוא אמר לי, הייתי, כאילו, איך אני נמנעת?
או, בואי אני אגיד לך, בואי אני אגיד לך.
וגם איך אני מכינה אותו לקראת הבאות, עוד חודש הוא כבר...
נכון, נכון. אז בינינו אי אפשר להכין אותו, שוק שוק, אבל יש לך בערך חודש, וחודש זה המון זמן כשהילדים הם בני 5, המון זמן. ובואי תראי, ברגע שאת מבקשת ממנו, והוא מתעלם, ברגע מסוים את מתעצבנת. אני רוצה רגע להתעכב על הדבר הזה. אנחנו מתעצבנות, ולרגע אל תתבלבלי, אני, הייתי מתעצבנת על הילדים שלי, אז לא נתבלבל. מתי אנחנו מתעצבנות? ברגע שאנחנו חשות חוסר אונים. כאילו, די, כמה פעמים, למה גם עכשיו? כזה נעים, מה אני מבקשת מהילד? אפשר לחשוב, ריבון העולמים, קום תעזור, ההתמרחויות האלה, ההצגות האלה, כל הדברים האלה. ואז אנחנו יוצאות מדעתנו, וזה בעצם ברגע שבו אנחנו מרגישות חוסר אונים. ועכשיו אני רוצה רגע לסדר לך את זה בראש, גם דיברת את זה בשעה הראשונה, אבל אין דבר, אני אגיד שוב. אנחנו... אין לנו שליטה על אף בן אדם בעולם, בטח לא על אף ילד. אני לא יכולה לגרום לילד לבוא, אני לא יכולה לגרום לו ללכת, אני לא יכולה לגרום לו לרדת מהמיטה, אני לא יכולה לגרום לו להרים את החיות, אני לא יכולה לגרום לו לדבר אליי בנימוס, ואני לא יכולה לגרום לו לענות לי כשאני מבקשת, או לחכות בסבלנות, או לסגור את הדלת. לא יכולה שום דבר. אני רק יכולה לשלוט בעצמי, ולכן החינוך הוא איך אני מגיבה אל ההתנהגויות של הילדים. כל התנהגות טובה וכל התנהגות רעה ממשיכה, כי מישהו בסביבה מזין אותה. מזין אותה. אם הילד מוריד מהשולחן, או עוזר לי עם התינוקת, ואני אומרת לו, איזה ילד, אלוהים, איזה ילד מהמם יש לי. אבא, אתה ראית איך הוא עזר לי? בפעם הבאה הוא יעזור לי עוד פעם. וכשהוא בפעם הבאה עזר לי שוב, ואני אגיד, תודה מתוק של אמא. כל כך נעים לי שאתה עוזר לי ועושה לי את זה. הוא יעזור גם בפעם השלישית. ואחרי זה, אחרי הפעם החמישית או השישית או השביעית, הוא כבר יעשה את זה באופן אוטומט. ואני אמשיך לחייך אליו, ויהיה לי מבט גאה בעיניים. אני המשכתי והזנתי את המשך ההתנהגות. כאשר אני מבקשת ממנו לעזור, והוא שוכב, ואני אומרת לו, בוא, קום, די, ועוד אני מתעצבנת, הזנתי את המשך ההתעקשות שלו, כי הוא חש את חוסר האונים שלי, הוא חש את ההפסד שלי, הוא שוכב שם מנצח. נכון שהסוף הוא שגם מתעצבנים, ואז הוא גם הולך על מניפולציות, לא אוהבים אותי, זאת אומרת, הוא מייצר מצב שאני אכעס ממנו, ואז הוא גם עושה עליי מניפולציה שלא אוהבים אותי. אבל ילד זה ילד זה ילד, וכמעט כל הילדים בעולם מתנהגים ככה, אם זה מתאפשר להם. והחינוך זה המקום של מה אני עושה, מה אני עושה. כדי ללמד את הילד שכדאי לו, ואני אומרת עוד פעם את המילה, כדאי לו לשתף איתי פעולה. זה כמו הילד שאני מבקשת ממנו לרחוץ ידיים, כי אני יושבים לאכול. והוא אומר, לא בא לי. והוא לא בא לו לרחוץ ידיים. עכשיו, אם הוא בן שנתיים, שלוש, ארבע, אולי אני יכולה להרים אותו ולהגיד לו, מאמי, אין ברירה, חייבים לשטוף ידיים, זה לא בריא לאכול עם ידיים מלוכלכות, ונגיד אני שוטפת לו. אבל בגילאים אחרים, לא בא לו. אני לא יודעת למה, יש לו מצב רוח, יש לו זה, הוא נמצא איתי במאבק כוח, הוא לא רוצה. אני אבוא ואני אגיד לו, תקשיב, אצלי בבית, אני לא מכריחה לחוץ ידיים. אבל אני, שימי לב למשפט, אבל אני, גבול זה אני, זה לא אתה. אבל אני לא נותנת אוכל, לא מוזגת את המרק, לא שמה בצלחת אוכל למישהו עם ידיים מלוכלכות. כי הלכלוך שבידיים לבור לך לאוכל, אתה תהיה חולה, הרופא יאשים אותי. לכן ממוש, ברגע שתרצה לשבת לאכול, תלחוץ ידיים ותבוא, תשב, אז אני אתן לך. עכשיו יהיה פה דרמה וצעקות, אבל הוא לא יקבל ממני אוכל עד שאני אראה אותו רוחץ או שאני אריח את הידיים שלו ויש שם ריח של סבון. זה גבול. גבול זה לא מה אתה צריך לעשות, גבול זה מה אני עושה. אני עושה משהו שמגביל אותו. ולכן, את תבואי לתכשיט המתוק שלך, שעוד חודשיים עולמו הולך להתהפך עליו, ואת תגידי לו, אתה יודע, לפעמים כשאנחנו מסדרים את החדר, ואת תגידי את זה גם בהמון מצבים אחרים, כי הוא נבק בך בטח לא רק בזה, בהמון במקלחת, בלאכול, באל תקפוץ, במיליון דברים אחרים. הוא גדל כמו ילד יחיד, תביני את זה. הוא גדל 5 שנים כמו בן יחיד, שזה באמת עולם אחר. ודרך אגב, אתגר ההתפתחותי שלו יהיה לחלוק. אבל גם התאומים שיגיעו, גם פה יש 5.5 שנים, כן, זה פערים גדולים. אבל לא נורא, זה אחלה פערים, וכל אחד נהנה מכם הרבה שנים. אז את באה אל הקטנצ'יק ואת אומרת לו, אתה יודע, כבר הרבה זמן, כשאנחנו גומרים לשחק, אני לא זוכה ממך לעזרה. ואני צריכה עזרה בהמון דברים, ובוודאי, בלסדר את כל הצעצועים והדברים והמשחקים ששיחקת בהם, או אפילו אתה ואני שיחקנו בהם. עכשיו, זה נורא מעליב, תדע לך. את לא מתייחסת זה לא להיריון ולא לכלום, גם אם לא היית בהיריון, הייתה את הציפייה הזאת. זה נורא מעליב שאני מבקשת ממך עזרה, ואתה לא עוזר לי. עכשיו תראה, כל פעם שנגמור לשחק, או אתה תגמור לשחק, את הבית צריך לסדר. וכל פעם, כל פעם שאנחנו נסדר את הבית לקראת הערב, אתה תוכל להחליט אם אתה מסדר? כי אם אתה לא מסדר, אני אסדר. הבית שלנו יהיה מסודר. אם אתה לא מסדר, אני מסדר. אבל כל מה שאתה לא מסדר, כנראה לא אכפת לך ממנו. שאני אדרוך על זה, שזה ילך לאיבוד, שחלקים יתגלגלו מתחת למיטה, שהרוח תעיף אותם. אז כשאני אסדר אותם, אני אקח, אני אשים אותם במקום אחר, או אני אשמור אותם לתאומים, או אני אשים אותם למעלה. כשאגיע היום ואני אחליט שאכפת לך מהדברים שלך ואתה שומר עליהם, אני אתן לך אותם בחזרה.
אז הוא מתעלם, כן?
לא, ברור שהוא מתעלם. ברור שהוא מתעלם. הוא כבר עושה את זה 5 שנים. זאת הבעיה של ההורים, הציפייה. הרי מה היה? אני הודעתי לו מה אני הולכת לעשות. אני הודעתי לו מה אני הולכת לעשות, אם הוא יעשה את הרגיל שלו. ברור שהוא יעשה את הרגיל שלו. הציפייה שהוא ישנה את ההתנהגות שלו היא ציפייה לא ריאלית. הילד כבר עושה את זה 3 שנים. בגלל שהודעתי לו משהו, הוא ישנה את התנהגותו? מה פתאום?
חובת... אבל כשהוא רואה את הצעצועים שלו למעלה, איזה צרכות.
אז מה? ואז כשהוא צורח, את מסתכלת ואת אומרת לו, ברור מתוקי, אני מבינה אותך. אתה היית רוצה אותה מחר למטה. אבל פיצי, אני... נכון, אמא אמרה לך שזה מה שיהיה. אבל אני הבנתי שאתה לא אכפת לך מהם, כי לא סידרת אותם. לא, 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 כן, כן, כן. אז את לא מורידה, מה פתאום? בשום פנים באופן. את אומרת לו, אם מחר כן תסדר אחריך, אני אבין שאכפת לך. אז אני אחשוב אולי להוריד אותם. והולך לישון ילד בוכה, צורח וכועס. אבל הולך לישון ילד שלומד. שאימא אומרת משהו והיא מקיימת. הולך לישון ילד שלומד שרק הוא קובע אם זה יהיה לו או לא יהיה לו. זה לא אני קובעת, זה הוא קובע. אני אמרתי לו, מאמי, זה תלוי בך. אתה מחליט. מה שאתה מסדר או עוזר לי לסדר, נסדר ביחד. מה שאנחנו מסדרים ואתה עוזר לי, אכפת לך ממנו. אז אנחנו מחזירים למקום. מה שלא, כנראה לא אכפת לך. כי אם היה אכפת לך, היית שומר עליהם ושם אותם, ומדבר עליהם ועוטף אותם וסוגר בקופסה. אבל כנראה לא אכפת לך. אז ניתן את זה לילדים שכן אכפת להם. ואני מורידה את זה לאוטו, יהיה בבגאז', אני אעבור על יד מקום של ילדים שאין להם צעצועים, אני אתן להם. ואת לוקחת את זה למטה לבגאז', והילד צורח. ואת אומרת לו, מתוקי, אתה לא צריך לבכות. מחר יש יום חדש. נראה מה יקרה מחר, ולפי זה אני אחליט. אבל זה כנראה לא אכפת לך ממנו. אם את לא רוצה להוריד את זה ולהביד את זה לויצו, כמו שאני הייתי עושה, שימי למעלה. תגידי לו, אני מורידה רק אחרי שאני מבינה, אחרי שיעברו כמה ימים, שאני אבין שאכפת לך מהצעצועים שלך. עכשיו, פתאום, ברור שהילד צורח, מה, הציפייה הייתה שהוא יקבל את זה בלב שלם, או בשקט כזה של וואו, בשלווה, מה פתאום? הוא כועס.
אגב, שהוא כועס, הוא לפעמים יכול להיכנס לזעם ממש, ולהתחיל לזרוק דברים בבית, שזה כאילו לא...
אז על אחת כמה וכמה, התפקיד שלך פה זה לרסן ילד. עכשיו, עד שאת בסוף הריון, אני לא יודעת כמה את יכולה, אבל אם יש פה איזשהו בן זוג, שזה, זה, בוא נגיד, מתחיל עם הערב, מתחילים לעשות את זה ברגעים שיש מישהו שיכול לתמוך בעניין הזה, איך שהילד זורק, צריך לתפוס אותו. צריך לתפוס אותו מאחור ולהגיד לו, מאמי, אני מחבק אותך. נורא מסוכן מה שאתה עושה, אני מפחד שתזרוק דברים והם ישברו, או שתפגע באחותך, או תפגע באמא, או שמשהו ישבר ויעשה לך פצע. אז אני מחבק אותך ועושה לו הולדינג. אני מחבק אותך פה, אני איתך. עכשיו, הילד יצא מדעתו, זה מעצבן בצורה איומה. זה בסך הכל לוקח 3-4 דקות, אבל זה נראה כמו נצח. עכשיו, אם זה לא נגמר אחרי 3-4 דקות, והילד מתחיל לצעוק, נרגעתי, נרגעתי, נרגעתי! למה שלא אומר לו, לא מתוק, אני חכה עד שתהיה שקט ורגוע. ואם זה ממשיך הרבה זמן, הולכים עם הילד, ובינתיים רק בן 5, הולכים איתו לאמבטיה, שוטפים פנים. הולכים איתו למטבח, נותנים לו לשתות כוס מים. מה הם עושים? רפרש, זה נקרא סינדרום הצוללן. אפקט הצוללן. הילד הזה צריך שיש שם מישהו שיתחיל לרסן אותו. אני צריך שתבינו, לכולנו, אם אנחנו מאמינים לפרויד, לכולנו יש יצרים. והיצרים האלה גורמים לילדים קטנים לרצות לגנוב, והם לוקחים מחברים. למה? כי הוא חומד, כי בא לו. כי הוא ילד ובא לו. ולהרביץ, והכעס, ולזרוק דברים. החינוך עובד על זה שאני מלמדת אותם לרסן את הרגשות שלהם, לבסט את התסכולים שלהם. לחכות בסבלנות, נו, 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 לחכות בסבלנות. אנחנו מקנים להם הרגלים. חינוך זה הקניית הרגלים. לסדר, לחכות, להגיד תודה, סליחה, בבקשה. חינוך זה הרגלים ללחוץ ידיים כשיוצאים מהשירותים, ללחוץ ידיים לפני שיושבים לאוכל, לעלות למיטה, לשמוע סיפור, ללכת לישון. אנחנו מקנים להם הרגלים, זה החינוך. ואיך אני מקנה את זה? על איזה זה שאני עושה את זה שוב, ושוב, 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 גם אם הוא לא רוצה. כי אני נחושה, כי אני עקבית, כי אני תפקידי לרסן ילד שכרגע לא מצליח לרסן את עצמו. זה יעבור אחר כך לגן, זה יעבור גם לבית ספר, את הולכת לסבול יחד איתו 12 שנים. של ילד שכל המורות יעיפו אותו מהכיתה.
הוא כאילו עושה את זה רק בבית, כן, אנחנו...
זה, אני שמחה לשמוע. וואי, זה נהדר. זה נהדר לשמוע. עכשיו, אני אגיד לך משהו שינחם אותך. בעצם, הרי מי עוד 10 שנים, מהרגע שהוא יהיה בן 15, מי עוד 10 שנים, כמעט כל החיים שלו לא התרחשו בבית, התרחשו בחוץ. בבית ספר, עם חברים, בכיתה, בהפסקה, בחוגים, בקניון, בים, נכון? בחוץ. ובעצם, בחוץ הוא בסדר, שזה מאוד מרגיע. לימדתם אותו. והוא עושה את זה רק בבית. ברגע שהוא עושה את זה רק בבית, אני חוזרת בדיוק למשפט הראשון שאמרתי לך בהתחלה, יקירה. אנחנו כנראה ממשיכים להזין את זה. כי הוא יודע להתאפק. הוא יודע לא לעשות את זה. אז דווקא בבית? דווקא לי? במקום הכי חשוב, על יד אמא שלו ואבא שלו? שהכי מגיע לי שהוא יתחשב בי, שהוא ישתף פעולה איתי, שיעשה מה שאני מבקשת, שהוא יעשה את זה בפעם השלישית והרביעית שאני מבקשת, בסדר. זה כמו שאני זוכרת, אמא פעם אומרת לי, אוף, אני לא יודעת, אני מבקשת מהילדים לעשות איזה מטלה, והם עושים את זה עם פרצוף חמוץ. אמרתי לה, תגידי לי, כשאת מנקת השירותים, את עושה את זה עם פרצוף שמח? תגידי לו, תודה שהוא מפנה את המדיח, אז מה אם יש לו פרצוף חמוץ? תודה רבה שעזרת לי. עכשיו, אותו דבר גם פה. הוא יגיד, אוף, אמא, אוי, אבל הוא עושה את זה? תודה רבה. זה גם אומר שהוא הבין שעדיף לא לעשות את זה. כי אם הוא לא עושה את זה, אני עצובה. כי אם הוא לא עושה את זה, אני כועסת ואני מענישה. כי אם הוא לא עושה את זה, אני לא יודעת מה, אני לא מספקת לו אחר כך שירותים. ואני חוזרת למילה שאמרתי, כדאי. ילדים עושים מה שכדאי להם, זו הפסיכולוגיה. חבר'ה, גם אנחנו, כולנו מונעים ממוטיבציות. אנחנו לא עושים, כשאנחנו נמצאים בחברה, אנחנו לא עושות מה שלא כדאי לנו. אנחנו עושות מה שכדאי לנו. אני לא אתחצף לבוס אם אני רוצה לשמור על מקום העבודה שלי. אני כן אעזוב את העבודה אם אני לא מוכנה יותר לשאת את ההשפלות האלה. את מבינה? זה כל הזמן יושב על מוטיבציות.
כן, what's in it for me.
מה?
זה נקרא what's in it for me.
What's in it for me. אבל זה ככה זה ילדים. ילדים הם אגואיסטים על צף נרקסיסטים, ועכשיו אני, עבודה חינוכית היא ללמד אותם, שאני המנהיג, אני קובעת, אם אני אומרת, ממשיכים ישר, זה לא ימינה וזה לא שמאלה וזה לא בסיבוב, ישר, כי אני קבעתי, כי אני יודעת יותר טוב, וגם אם הוא לא רוצה אני אקח אותו ישר, כי אני יודעת מה יש בצדדים, וזה לא טוב לו.
יש לך איזה טיפ זהב להכנה לקראת הבאות, כאילו
מבחינת התנהגותית. כן, אז
לא, מבחינת שהשמש לא תזרח לו מה...
תראי, השמש לא תזרח לו, הוא יהיה מאוד מוטרד. מה שיותר יהיה לו זה האובדן ההורים. אובדן אותך. ואני רוצה להגיד לך משהו, תקשיבי. יש לי חברה מדהימה, שקוראים לה דוקטור גלית בוטבול, שעשתה מחקר בזמנו על הדוקטורט שלה. היא בדקה זוגות הורים לתאומים והורים לשלישיות ויותר. את רשת התמיכה ואת הדרך לגדל ילדים. והיא הייתה בטוחה שהרבה יותר קל תאומים מאשר שלישייה ויותר. והיא הייתה מופתעת, ועבודת המחקר על זה, על כמה שהיא הופתעה, מתברר שהכי קשה לגדל לתאומים יותר קשה מאשר שלישייה או רביעייה או חמישייה. ואת יודעת למה? ולכן אני אומרת לך את זה. כי ברגע שיש תאומים, רשת התמיכה עוזבת אותם מהר. כי אנשים יוצאים מנקודת הנחה, רק שניים, יש לה יד אחת לכל תינוק. או, נו, הם שני הורים, אז בבוקר יש לה עזרה, בערב זה גם אבא וגם אמא. כשיש שלושה ילדים ויותר, יש להם רשת תמיכה לשנים קדימה, שלא כמו תאומים. אז קחי את זה בחשבון. גם אם יש עזרה, היא כנראה תיגמר מהר, תכיני את עצמך לזה. ואל תצפי שהעזרה תהיה מהבת ומהבן, אוקיי? זה משהו שכדאי או לקנות אותו או לארגן אותו באופן קבוע.
כן, עזרה ותשלום, זה...
כן, זה הכי בטוח, זה הכי את לא חייבת שום דבר לאף אחד גם. עכשיו, בעצם למה שיקרה לו מבחינה נפשית, אי אפשר להכין אותו. אבל אני כן בעד להכין אותו לאיך זה ייראה. ואז את אומרת לו, תקשיב, עכשיו... שני העוברים האלה בתוך הבטן שלי, אם אמר תינוקות, אז זה כבר תינוקות, אני בעד שכשאמא בהיריון אומרים עוברים, כי ברגע שחס וחלילה קורה משהו, חס וחלילה, אז זה לא לתינוק, זה לעובר, הוא לא גדל מספיק, הוא לא הצליח להיוולד טוב, וזה סיפור לגמרי אחר, אוקיי? לא חשוב. זה לכל מי שבהיריון או הולכת להיות בהיריון, לדעת מה להגיד לילד. אין תינוק, תינוק זה רק מהרגע שהוא נולד. בבטן זה עובר. ואז אומרים לו, תראה, כשאני אחזור הביתה, עם שני התינוקות האלה, הבן והבת הזאת, כי זה מה שכבר אמרנו לו קודם, הם יפקו, הם יפקו, ואז ניקח אותם על הידיים, ואז הם לא ישנו בלילה, ואז אתה תוכל לעזור לי להביא להם מוצץ, ואז רק אחרי ש... לא אומרים לו, יהיה לך חברים, תוכל לשחק איתם, כי אז הוא ייקח את הכדור, והוא יזרוק לתינוק במיטה, והוא מצפה שהוא יחזיר לו. עד שהוא יוכל ליהנות מהאח הזה שלו, שלבדל של 5.5 שנים, יש עוד 2-3 לפחות, אם בכלל, כי הפער הוא גם גדול. זאת אומרת, בעצם לתת לו תיאור מצב, יבואו אנשים, יביאו מתנות, גם לך, גם לתינוקות, ואז הם לא ישנו בלילה, ואז אני אהיה עייפה, וואו, ואז אני ארצה שתחבק אותי הרבה, ותגיד לי, אמא, את מתוקה, אמא, אני אשמור עלייך. את מבינה כאלה? את כבר נוטעת גם זרעים קטנים. זה התיאור, והם יפקו ונרים אותם על הידיים, ואני תמיד אשאל אותך, מה אתה חושב, איך אפשר לעזור להם, וכל מיני, את מבינה? אלו הדברים. עכשיו, בהתחלה זה עוד מפתיע, לוקח קצת זמן עד שהילדים מבינים שיש פה, שהם יצאו מאיזון. פשוט יצאו מאיזון. ויציאה מאיזון לוקחת כל מיני ילדים לכל מיני מקומות. ויש באמת חשש מאוד גדול שאם אנחנו בחודש הקרוב לא קצת נרסן את הילד, ונגרום לו קצת יותר להבין את התוצאות של מה שהוא עשה, אבל אל תתעצבני, כי הוא רוצה שתתעצבני, הוא לא עושה את זה נגדך, הוא אוהב אותך, הוא תלוי בך, הוא לא יכול בלעדייך, הוא עושה את זה בעדו, כי כשאת התעצבנת, הוא ניצח, הוא הוכיח לך את אוזלת היד שלך, את מבינה? כי את כל הזמן מצפה ממנו, תפסיקי לצפות, הוא לא יעזור לך, אלא תגידי לו מה יהיה התוצאה, מה תהיה התוצאה, של אי שיתוף הפעולה שלו. מה התוצאה של אי שיתוף הפעולה שלו שהוא לא מסדר את הצעצועים? מה התוצאה של אי שיתוף הפעולה שלו שהוא לא בא לאכול? מה התוצאה של אי שיתוף הפעולה שלו שהוא כל הזמן מפריע לך לדבר עם אבא? התוצאה היא שאבא ואת הולכים ונכנסים לאמבטיה וסוגרים את הדלת ועומדים, והוא בועט. ואת אומרת לו, מתוקי, אתה חייב ללמוד להתאפק. אבא ואני צריכים לסיים את השיחה בינינו ואז נתפנה אליך. ואז את לא עונה לו יותר, עד שאתם כאילו סיימתם את השיחה. עכשיו, התוצאה צריכה להיות התוצאה האמיתית של החיים. לא עוד דיבור, עוד הסבר, עוד הפקת לקחים, עוד כעס. לא, אמיתי. אם אני מדברת עם בעלי, והילד בא ומפריע לי, והבנתי שהוא פשוט לא מאפשר לי כל פעם, אני אסתכל ואני אגיד לו, מה ממאה היום, כשאבא ואני מדברים, ואתה גם תגיע אליי, ויהיה לך משהו להגיד לי, ותרצה, אני לא אפנה אליך ממוש. אתה חייב מתוק שלי ללמוד, להתאפק, אבל כי אני מבטיחה לך, כשאני אגמור את השיחה עם אבא, אני ישר אתפנה אליך. אמרתי לו, מה אני הולכת לעשות? זה ברור, שכשאני אדבר עכשיו עם בעלי, הוא מיד יצא מהחדר, והוא יבוא ויגיד, יש לו משהו מאוד חשוב להגיד לי. אני אלטף לו בראש, אני אחייך אליו, ואני לא ענה לו, ואני אמשיך לדבר עם בעלי. והוא יעמוד שם ויצרח, והוא ימשוך לי בבגד, ואמא, אמא, אמא, אמא. ורעש נוראי, ואני לטף לו את הראש, כי לא מתעלמים מילדים. אני יודעת שאתה כאן, כאילו אני אומרת לו, אני יודעת שאתה כאן, ואני אמשוך את זה עוד דקה, שזה המון זמן, דקה וחצי, עד שהוא ילמד שהאימא הרעה הזאת, כשהיא מדברת עם מישהו, היא לא מתפנה אליי. וזה ייקח 3, 4, 5 פעמים כאלה. ואז הוא יפסיק להפריע לי כשאני משוחחת עם בעלי. אבל הוא צריך ללמוד את התהליך, את מבינה?
כן. אז זה לא פסיב אגרסיב שאני כאילו מסדרת צעצועים ומתעלמת, אלא אני כן יכולה להתייחס אליו, להגיד לו איזה משפט, אוקיי, הבנתי, כן.
לא, קודם כל תודי לו, תודי לו מה את הולכת מהסלשות מהיום, תגידי לו, אני נורא מאוכזבת, זה נורא מעליב אותי, שאני מבקשת עזרה בסידור החדר של הדברים שלך, ואני מוכנה תמיד לעזור לך, אבל אתה לא מוכן לעזור לי, ואפילו אם אתה עייף, גם אני עייפה בסוף היום, אתה יודע שאני גם עבדתי, גם בישלתי, גם ירדנו לגינה, גם אני עייפה בסוף היום. אני תמיד מתחשבת בך ואתה לא מתחשב בי וזה נורא מעליב. עכשיו יותר מזה, גם זה הצעצועים שלך, מה לא אכפת לך מהם? שהם יהיו בבית שלהם, במקום שלהם, בקופסה שלהם? אז אם לא אכפת לך, ואני מבינה שלא אכפת לך, אני אסדר כי הבית יהיה מסודר. מה, ברור, הבית שלנו תמיד יהיה מסודר, גם החדר שלך והחדר של אחותך והכל. אבל אם אני מסדר את זה, עולה למעלה, כי לא אכפת לך. אז הם ישנו בקופסה שלהם למעלה בארון. ואתה תשחק, ומחר תשחק עם דברים אחרים. עכשיו, ברור שהוא יעשה דרמה. ואז את אומרת לו, אני יודעת שאתה עצוב ואתה מצטער. אז מחר תשחק בדברים אחרים. את לא צריכה לעשות לו הפקת לקחים, הוא הבין מצוין. לא, אתה יודע, אם היית מסדר, הייתי נותן, לא צריך. אנחנו מדברים היום יותר מדי, הם הבינו. לא, מחר תשחק עם משהו אחר, מתוקי. ואם תזכור, גם תעזור לי לסדר. ואז אני אשאיר את זה בחדר. בהצלחה, בהצלחה. בבקשה, בבקשה. כל טוב, שבת שלום. כן, אני שמה לב, על זה יושב חזק, יושבים חזק הדיבורים שלי. חבר'ה, אני רוצה שתדעו, אתם היום מדברים יותר מדי. תנו לחיים לפעול, לכל התנהגות שלנו ושל הילדים שלנו, לכל התנהגות יש תוצאה. אתם היום לא מייצרים תוצאות, במקום זה אתם נועמים. די, תייצרו תוצאות. תחשבו מה אני עושה כשהילד לא בא, מה אני עושה כשהילד מפריע לי, מה אני עושה כשהילד זורק דברים, מה אני עושה, לא מה הוא צריך לעשות. אני רוצה לפעול באופן כזה, אני אפעל באופן כזה, שילמד אותו. זה כמו הילד בן 3 שלא רוצה ללכת לגן, ואני אומרת לו, פיצקי, הולכים לגן כל יום. גם לפעמים אם לא בא, כמו שאמא הולכת לעבודה. ואז הוא בוכה, ואני אומרת לו, אני רואה שאתה עצוב, אבל לגן חייבים ללכת ולהגיע בזמן. ואני שמה בגן ילד בוכה, ולמחרת הוא בוכה עוד פעם, ואני אומרת לו, אני יודעת שלא מתוק שלי. ונגיד ביררתי והכל בסדר, אוקיי? נגיד אני יודעת שאין בעיות בגן, הכל בסדר. אחרי 3-4-5 פעמים כאלה, הילד יפסיק לפקוט. כי הילד מבין שגם אם לפעמים לא בא לו, הולכים לגן. אוקיי? וזה תקף לכל הדוגמאות האחרות שיש לכם. טוב, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות. תמשיכו להתקשר ב-0552-103-103. תמשיכו לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. כמה דקות, ואני תכף חוזרת. המשכנו, אנחנו כאן, ויש שיחת טלפון. שלום.
היי, בוקר טוב, מה נשמע מיכל?
היי, בוקר טוב, אני בסדר, תודה.
מתרגש לדבר איתך קודם כל. אני עוקב אחריך המון שנים.
תודה רבה.
אני ואשתי יש לנו ילד ראשון, בן 11 חודשים. כן, מתוק. יש לנו טיפה בעיה עם הקטע של אם זה גיל שאפשר לחנך בו כבר, או שזה די מוקדם, כי יש לנו טיפה, כאילו אני, אוקיי, קראתי את הספרים שלך והכל, אבל כאילו אני לא יודע אם זה מתחבר לגילאים כאלה. אפשר לחנך כבר בגיל כזה.
אוי, שאלה חמודה, ובואי אני אגיד לך. מהרגע שהילד נולד, מבלי משים אתה מתחיל לחנך אותו. כל הזמן. ואני חוזרת רגע על משהו שאמרתי נדמה לי בשעה הראשונה, או מקודם. חינוך זה בעצם הקניית הרגלים. ממש, אוקיי? התהליך הזה של להרים, לבוא, לחייך, לשים בצד, לתת בקבוק, זה הרגל. אחרי שעשינו את זה 20 פעמים, לתינוק שרק נולד, ברגע שאני מרימה אותו מהמיטה, הוא כבר יודע מה מצפה לו. הרמה, חיוך, חצי סיבוב, בקבוק. או שד, אוקיי? מה שנותנים. חינוך זה מההתחלה, זה הקניית הרגלים, זה בעצם כל מה שאנחנו עושים או לא עושים, איך שאנחנו מגיבים במצבים מסוימים, זה מלמד את הילד. חינוך זה למידה, חד וחלק. עכשיו, אני זוכרת שבזמנו, אני לא זוכרת מה זה היה, אמרתי משהו, תעשו ככה ותעשו ככה, ואז אומרים לי, מה, זה כמו אילוף. ואנשים מתבלבלים. לאלף זה מילה בארמית, והמשמעות שלה היא ללמד. אילוף זה למידה. משום מה אנחנו משתמשים בזה בכלבים, במילה אילוף, ולמידה אנחנו משתמשים בזה בילדים, אבל זו אותה מילה בדיוק. וזה בדיוק אותו דבר. אנחנו עושים משהו 3, 4, 5, 6 פעמים, והילד מסיק מסקנה. אין טעם לפקוט, היא מגיעה. כדאי לפקוט, אני מקבלת מה שאני רוצה. אתה מבין?
אבל השאלה שלי זה איך מתמודדים למשל, כשהוא מאוד, מאוד 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 עצבני בתקופה האחרונה, מאוד כועס, אני לא יודע אם זה מתמצא בגלל כבי שיניים וכאלה, אבל כאילו יש לו מאוד רצונות ומאוד חזקים, שאם למשל אנחנו רוצים להושיב אותו לאכול, אז הוא לא מוכן לשבת בשום צורה. או נגיד לישון זה רק בטיולים בחוץ בצהריים, זה, הוא לא יכול לישון ככה במיטה שלו לבד. בלילה okay. כאילו זה רק אצלנו. עכשיו, אז הוא מתעייף ואז הוא נרדם מעצמו.
בעגלה? בסיבוב?
בצהריים זה בסיבוב בעגלה, ובלילה זה, הוא לא נרדם במיטה שלו לבד, הוא פשוט צורח, ועד שאנחנו לוקחים אותו, ועד שהוא משחק איתנו במיטה, וקופץ וזה, ומתעייף, ואז הוא נרדם.
הבנתי. עכשיו, מה קורה עם האוכל?
מה זאת אומרת?
אתה אמרת, רוצים להושיב אותו, והוא לא רוצה לאכול.
עד שאת יודעת, מצליחים למצוא את הקטע שהוא נרגע, שמביאים לו איזה משחק כלשהו או משהו, עד שהוא מתחיל לאכול.
ותוך כדי שהצלחתם להושיב אותו?
כן.
בכיסא הגבוה הזה, כיסא של תינוקות, נכון?
כן, נכון.
תראה, אני חושבת שמה שאנחנו רואים כאן, זה התאמה לגיל. תראה, טיפה רקע. המוח שלנו גומר את ההתפתחות שלו בגיל 24. אם המוח גומר את ההתפתחות שלו עד שכל העברים של המוח גדלים וכל החיבורים, כן, וההשלכות והנוירוטרנסמיטורים והעבודה של הכל, במיוחד הגדילה של כל החלקים, זה עד גיל 24. אז אם המוח גומר את ההתפתחות שלו בגיל 24, מה שיש בגיל שנה, או בגיל 4, או בגיל 8, או בגיל 12, אוקיי? עכשיו, מה שכן קורה, זה שיש כל הזמן התפתחות של המוח. שאנחנו כאילו תופסים את זה כמשהו קוגניטיבי, כשכל, אבל צריכים להבין שככל שיש התפתחות קוגניטיבית, יש לה השפעה פסיכולוגית. זאת אומרת, יש פה איזשהו סוג של תובנות, כמובן שבאופן לא מודע של אני יכול, אני מצליח, אני בוכה, בוכה, בוכה.
בגיל כזה הוא מבין את זה?
ברור. זה בדיוק ההתפתחות הפסיכולוגית שאנחנו רוצים שתהיה לו. ברור. זאת התפתחות פסיכולוגית. כן. הילד מבין. תראה, אנחנו נולדים עם כל מיני התניות אנושיות ב-DNA שלנו. למשל, הצורך בחברה. אוקיי? למשל, זה הדבר הזה. אנחנו יצורים חברתיים. עכשיו, הצורך בחברה גורם לנו לרצות להיות חלק מחברה. עכשיו, אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, מה אני צריכה לעשות כדי להיות חלק מחברה? מה, איפה החברה דוחה אותי? איפה החברה מקבלת אותי? מי בחברה שם אליי לב? שים לב, הוא עוד לא הולך, הוא קטן. אבל אתה בטח שמעת, אני גם נתתי את הדוגמה הזאת מדי פעם. ילד קטן, הולך, 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 נופל. קודם כל, נופל ואז הוא מתרומם. אם הוא רואה את אמא, הוא פורץ בבכי. אם הוא רואה את אבא, הוא ממשיך ללכת.
נכון.
איך זה קורה? הרי זה אותו ילד. כי הוא למד שהבכי מפעיל את אמא. אוי, לא, מסכן, מתוקי, מה קרה, מה קרה, מה קרה, על הידיים, על הידיים, על הידיים. וזה כיף, וזה חשוב, וזה מנחם. אבל כשהוא רואה את אבא, הוא כבר למד, כי הרי אמא ואבא כל כך שונים אחד מהשני, אנחנו לא דומים הרי. והוא למד שאבא אומר, נפלת, לקום, ממשיכים. אז הוא קם וממשיך. זה לא שיש פה משהו יותר טוב ממשהו אחר. מאוד חשוב לנחם, ומאוד חשוב גם לגום, קום, תמשיך. אבל הנה לך ילד שלמד. אתה מבין?
כן.
ולכן גם היום יכול להיות שהוא עושה על אשתך או עליך יותר מניפולציות, הוא עושה עליה יותר מאשר עליך. למישהו מכם קל יותר לגרום לו לשתף איתכם פעולה. מעניין למי.
אני מסכים איתך בקטע הזה, כן, זה קורה, נכון, זה יותר קורה עם אשתי. אבל למשל, כאילו, אני בעיקר זה הבעיה בשינה, כאילו...
אוקיי, אז תראה, תראה. אם אתה שם אותו לישון, ואתה באמת מאמין שהילד עייף, קודם כל, אני רוצה שתבין משהו על העייפות של ילדים. ברגע שילדים עייפים, איך שמתחיל לרדת הערב, היום זה בשש וחצי, שבע ומשהו, מתחיל לרדת הערב, המלטונין מתחיל לעבוד. אוקיי? עכשיו... דרך אגב, אם הילד רואה מסכים קטנים לפני השינה, הוא זרק את המלטונין, הילד לא יצליח להירדם עכשיו. זה דבר ראשון. דבר שני, אם הילד היה עייף ורצה לישון, ב-7:30, 7:28. אבל אנחנו לא יודעים את זה. ואנחנו עוד היינו בסיפור, במקלחת, בדיבור, או בוא נגיד, אחרי המקלחת השתעשענו איתו. אז הוא נהיה תוסס עוד פעם. מה זה אומר להשתעשע? זה שוב להפציץ אותו באדרנלין. בהתרגשות, ובצחוקים. פח, זרקת מלטונים. עוד פעם הילד מוצף אדרנלין. עכשיו לוקח זמן להירגע גם. עד שזה יורד בחזרה. זה בתוך הגוף. עכשיו, אם אנחנו החמצנו את החלק הזה שבו הילד היה עייף, ודחינו את זה בחצי שעה, ילדים הם לא כמו מבוגרים באספקט הזה. כשאנחנו עייפים, אנחנו מנקרים. כשילדים עייפים, הם נהיים היפראקטיביים. הוא גמור מעייפות, אבל הוא היפראקטיבי. ועכשיו להתרגיע אותו. חתיכת סיפור.
זה בדיוק מה שקורה, הוא נכנס אלינו למיטה, ומתחיל להשתולל ולקפוץ, עד שהוא מתעייף עוד פעם.
שזה סיוט, זה לא הדרך. הדרך היא, תינוק בן שנה, לעבור, להיות רגוע, לעשות את הטקס, להבין שזה השעה הנכונה לו. אוקיי? אני זוכרת, למשל, אחת הבנות שלי חיה בהולנד. ואני זוכרת את הבנות שלה, שנולדו בקיץ, ואז הן נולדות. ואז, תקשיב, 11 בלילה, יש שם שמש. איך אתה מרדים ילדה ב-8? היא עשתה באופן מלאכותי, היא למדה איך לעשות את זה, כי היא לא גדלה ככה, היא גדלה בארץ. סוגרים, מחשיכים וילונות שחורים, מצמידים אותם אחד אל השני עם עטבים, בודקים שמלמטה לא נכנס אור. אתה מבין? אחרת, הילד, מבחינת המלטונין וההורמונים שעובדים לו בגוף, לא מוכן לשעת שינה.
זה אנחנו עושים. אנחנו תמיד אחרי מקלחת, הוא אוכל את הבקבוק שלו, מחשיכים את החדר ויש שקט, אבל הוא מאוד, מאוד פעיל, הוא לא נרגע. ממש לא נרגע.
אז אני חושבת, אם אתם חושבים שהכל שם הרגיל, אני חושבת שהוא מתחיל, הוא לא נרגע, הוא רוצה על הידיים, הוא רוצה החוצה, הוא רוצה כל מיני... תנסה משהו לגמרי אחר. מה הוא עושה? הוא עומד כמובן, נכון?
כן,
ודרך
הוא
אגב, את הבקבוק הוא אוכל... את הבקבוק הוא אוכל במיטה או בחוץ?
אז עכשיו התחלנו להכיר אותו במיטה שלו בכוונה.
אוקיי, אבל זה לא עוזר.
זה לא עוזר, כי הוא...
אז תוציאו את זה, תוציאו את זה מהמיטה. אני נגד להכין ילדים עם בקבוק במיטה. לא אוכלים, זה כמו שלא ניתן את הסלט למיטה. תחשבו על זה שזה סלט, או דייסה בצלחת. אוכלים בחוץ, אפילו על הידיים של ההורים. ואז הוא גמר לאכול, מסתכלים עליו, מרימים אותו לגרפס, מחייכים עליו, אומרים לו, זה הזמן לישון. כבר שקט. שים שם איזה מוזיקה. רחש גלים, צ'יל, לא יודעת מה, מה שבא לכם. אני אמרתי את זה בפעמים, אבל אני חוזרת ואומרת בזמן האחרון, קולות של לוויתנים, שמובדים כנראה על גלי הדלטה או הבטה, לא יודעת מה, בתוך השינה, ומרגיעים מאוד. ושב, ותעביר אותו למיטתו, ותתכונן לדרמה. והוא יתחיל לבכות, ואתה אומר לו, זה הזמן לישון. הוא מתרומם, ואתה משכיב אותו. ומתיישב בחזרה לכיסא. והוא מתרומם והוא בוכה, ואתה עושה לו, לילה טוב. ואתה משכיב אותו, ומתיישב, והוא מתרומם. והוא מתחיל לצרוח, ואתה עושה לו, אבא כאן, אבא שומר, לילה טוב. ואתה משכיב אותו, 10, 12, 13 פעמים, עד שהילד יתיישב במיטה, או ישכב, בוכה, עצוב, מובס, ומבין שאין טעם לקום, כי אבא הרשע הזה, ששמע את מיכל דליות הרשעית הזאת, לא מוציא אותו.
כאילו גם בגיל כזה, למרות שהוא יכול לצורח כאילו ממש, כאילו.
כן. תחבק אותו, תנשק אותו, תאלץ אותו, להבין שהוא צריך לישון. אלא אם כן, אני מתחילה לחשוד, שיש פה בעיות אחרות. אבל אם הילד מפותח טוב, ומבין טוב, ואוכל טוב, ואין בעיות חושיות, והוא חברותי לאנשים, והוא אוכל, ואין בעיות של מרקמים של אוכל,
לא, בקטע זה
והוא מחייך, והוא הולך לאנשים אחרים, אז הוא פשוט לא בא לו לישון. אז אני כאילו אומרת לו, גם שלא בא לך מתוק, אני מקנה לך את ההרגל הזה, וגם מתעקשת להקנות לך את המיומנות, של להיכנס למיטה, לעשות נום 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 נום, ולרדם בסוף. זו מיומנות. תשמע, אני רואה...
זה הופך להיות לבד, שמניחים אותו והוא הולך פשוט לישון.
עכשיו, בוא נראה, זה הקצב של הילד. בוא נראה, האם אתם יכולים לשמוע את הבכי שלו? כי תקשיב, גם אתם לוקחים אותו למיטה, והוא משתולל. זאת אומרת, מה שהוא עושה, הוא צוחק עליכם, מתוקי, אבל הוא מתוק, הוא גור קטן, הוא עושה מה שילדים עושים, הוא רוצה עוד קצת אור, עוד קצת אמא שאמא ואבא, עוד קצת מריחה של זמן, אבל אני לא מוכנה לקבל את זה, הוא צריך לישון, הוא עוד לא בן שנה, אני רוצה שהוא ילמד צעד אחרי צעד אחרי צעד את הטקס, ארוחת ערב, מקלחת, בקבוק, לילה טוב. ואם אני חושבת שזה הצעדים הנכונים, את זה אני אקנה לילד גם אם הוא לא רוצה. כי אני אחראית על הקניית ההרגלים שלו. אני אחראית על זה שהוא ידע לייצר את הכישורים האלה. והוא ידע מתוך זה שאני עקבית ואני נחושה ואני מאוד אוהבת. ואני לא כועסת לרגע לא. אבל הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, כי הוא אמור לישון. ואחר כך בגיל שנתיים הוא לא יקבל את השוקולד שהוא רוצה, כי זה יותר מדי, כי אני קובעת. ואחר כך בגיל שלוש אני אסגור את הטלוויזיה, כי אני קובעת, כי לא רואים טלוויזיה לפני השינה. כי אני יודעת מה טוב לילד. זה המקום של החינוך.
אוקיי, ומה לגבי האוכל, למשל, שהוא לא מוכן לשבת? הוא פשוט עומד ותופס אותך, לא מוכן לשבת.
אז אומרים לו,
כאילו מה, להילחם איתו?
לא, אז אומרים לו, אז אם אתה לא רוצה לאכול, יורדים. כשתרצה לאכול, תבוא ותשב.
מה, הוא ממש מבין בגיל כזה?
תראי, הוא לא ממש, קודם כל הם מבינים הכל, 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 הכל. וגם אם הם לא מבינים מה אמרתי, הוא יודע מה זה אם אתה לא רוצה עכשיו, אז תדבר אתם כמו בגיל שנה, אוקיי? נגיד קוראים לו, לא יודעת מה, יוני.
אליה.
או, אליה לא רוצה לאכול? לא, אז לא אוכלים. יורדים. וזה, בוא, אליה רוצה לשחק, אליה רוצה זה, אליה רוצה זה. עכשיו, נגיד הוא רעב, הוא עושה, הוא אומר, אממם, משהו כזה? הוא יגיד?
כן, יכול, כן, יכול להיות.
אוקיי, אממם. או אתה בא ואתה אומר לו, אליה, אתה רוצה אממם לאכול? בוא, מאמי. ותקח אותו לכיסא, ואז הוא מקשיח את הגב. אז תגיד לו, אליה לא רוצה הממם. טוב, אז לא אוכלים, ותוריד אותו. זה הכל. ואז אתה אומר לו, אחרי כמה דקות אתה אומר לו, אליה, אתה רוצה הממם? ושים את זה על המגש של הכיסא, אוקיי? תגיד לו, מי שרוצה לאכול הממם, מה שאימא ואבא הכינו, צריך לשבת. ואז אתה לוקח אותו, מרזיק אותו על הידיים. אתה אומר לו, אליה, אתה רוצה לאכול הממם? אז בוא, לשבת. ובוא נראה מה הוא יעשה. אולי הוא יקשיח את הגב, אז תוריד אותו עוד פעם. תגיד לו, בשביל לאכול צריך לשבת, מאמי.
אז זה בעיקר כאילו התמדה, כל הזמן התמדה.
כן, כן. צריך לעשות את מה שאני רוצה שיקרה. עכשיו, אני לא יכולה לכופף לילד את הגוף ולהושיב אותו, למרות שכן אפשר. אבל בוא נגיד, אנחנו לא רוצים לעשות את זה. אבל אני צריכה לחבר את ההקשר, הוא צריך להבין שאם הוא רוצה לאכול זה קורה רק בתנאים שלי, והתנאים שלי זה שיושבים על הכיסא הגבוה של התינוק. למה? ככה, כי ככה העולם הזה עובד, וככה זה יופי של תשובה.
זהו, זה בדיוק הייתה הבעיה שלי, כי אני באמת עוקב אחרי סמון והספרים שלך, ואני אף פעם לא צריך לחבר את זה לגיל הזה, אם זה באמת עובד בגילאים האלה.
הכל עובד, אני אומרת לך, זה שהוא מקשיח את הגב שלו, וזה שאתם מרדימים אותו בעגלה, זה מתוך למידה. הוא פשוט שולט בכם ובזמן שלכם, זה לא שהוא רוצה לשלוט, הוא לא רגיל, הוא לא רגיל. רצינו להקל עליו, אז נדנדנו אותו, אז הוא לא נרדם, אז לקחנו אותו לעגלה. אני מכירה את ההורים שנכנסים לאוטו ועושים סיבובים באוטו עד שנרדם באוטו, אני מכירה את זה. אני מבינה את זה. כי פתאום נורא מפחדים, אוי, אוי, אתה מבין? דברים כאלה ואחרים, איך אני, מה, אני מכריחה את הילד, מה, הוא בוכה, אני לא הוציא אותו. עכשיו, כן, הוא בוכה, אני לא הוציא אותו, אני פה, אני לידו, אני מלטפת, אני עושה אני בגובה העיניים, אני שומרת, אבל אני רוצה להגיד לו שהוא ילמד, ללמד אותו שאני לא מוציאה אותו, כי זה הזמן לישון. עכשיו, כל זה באמת בתנאי שאני יודעת שכל הדברים האחרים הם בסדר, והילד בריא ואוכל טוב וישן וחברותי ומתפתח ו... ויושב ומסוגל לשבת במצבים אחרים. הוא רק לא רוצה לשבת בכיסא תינוק. בסדר, לא רוצה לשבת, לא יקבל לאכול. או, הורה אחר יגיד, לא רוצה לשבת, אני יושיב אותו בכוח. גם זה אפשרי, אבל בלי כעס. ואז מושיבים אותו ואומרים לו, מאמי, בשביל לאכול, אתה רוצה לאכול רק בכיסא. גם הנה, אם אבא ואמא גם יושבים לכיסא ליד השולחן, רק בכיסא. ואז הילד שכועס עליי, מבין שאני לא מבטרת לו. כי יושבים לאכול רק בכיסא תינוק. זה חינוך. זאת למידה וזה חינוך, ברור. כן.
אוקיי.
כמובן, עם המון, כמובן עם המון אהבה והמון כיף וכל הדברים האחרים הנהדרים שאתם עושים.
בסדר גמור, אוקיי.
בבקשה.
תודה רבה.
תודה, תודה, קירי. שבת שלום. כל טוב. כל טוב. בזמן שנותר לי, אני רוצה לקרוא לכם שאלה שהגיעה. הבן שלנו בן 9, הולך לישון מדי ערב בשעה 8. הכל בסדר. כשאחד מאיתנו קם בבוקר לעבודה, אנחנו רואים שהוא הדליק את האור, והוא ממשיך לישון איתו עד הבוקר. אז אנחנו נכנסים לחדר וסוגרים את האור. מה ניתן לעשות? כלום! הילד מתעורר, אני לא יודעת למה. החושך מאיים עליו או מפחיד אותו או משהו כזה. הדליק את האור, נרדם בחזרה. עכשיו, אם זה ממש, אני חושבת שלא צריכים לעשות שום דבר. אבל אם זה ממש מפריע לכם, אז אני לא יודעת מה, תעשו איזשהו משהו, תסובבו את הנורות של המנורות בחדר, שגם אם הוא ידליק את המתג, האור לא ידלק. אבל אני לא חושבת, לא מציעה את ההיצעה הזאת. אני לא רואה בזה בעיה. אלא אם כן, מאוד מעניין אתכם להבין מתי זה קורה ולמה. אבל לדעתי, ברגע מסוים הילד מתעורר, הוא בן 9. כבר יש לו מספיק חרדות, מספיק פחדים, הוא עבר את המלחמה, הוא באמת, משהו מאיר אותו. אולי גם הוא התעורר רק ב-5 בבוקר, כשהאוטו זבל הגיע ועשה רעש, אבל עדיין היה חושך. משהו העיר אותו, האור אולי מקנה לו שקט, הוא חוזר לישון. רק תוודאו שאין לו את הטלפון שם, שהוא לא נרדם עם הטלפון. זה מה שחשוב. כי אם כן, אם הוא התעורר והוא היה קצת בטלפון, או שהוא הדליק את האור והוא היה בטלפון, אז אתם צריכים לוודא שאחרי שהוא הלך לישון, הוא לא ימצא את הטלפון כשהוא התעורר. זה רעל. טלפון בחדר של הילדים זה רעל. באמת, זה לוודא שלא יהיה שם. אז אני חוזרת ואומרת שוב, תניחי לזה. מתעורר, מדליק את האור. למה זה מפריע לנו? בהצלחה. אני מקווה שזה עונה לך. ותמה תוכניתנו. תודה רבה למאירה פרץ, עידו טבת, אחיעד לוק, אליעזר בן יהודה ורן לודין. תודה רבה לכם. אני מאחלת לכם שבת שקטה. תאהבו, תתחבקו, תלכו לים ולבריכה, שימו כובע ותשתו הרבה מים. כל טוב. שבת שלום. אנחנו ניפגש בשבת הבאה.